משחק אחד מתוך שניים נגד הבולגרים הראה לנו שהעונה לרמות הגבוהות יותר של אירופה אנחנו פשוט לא מתאימים. אז אולי בכלל עדיף להימנע ממפגש שעלול להסתיים בתוצאה קשה נגד הגרמנים, ושאל יניב סוף סוף בסופיה ייתן את המושכות לגנח, נציג הילידים. פודקאסט שבע, פרק מספר 308, יניב פתיח ומתחילים! סול, אנחנו תופסים אותך לא פחות ולא יותר בבטומי גיאורגיה. מה שלומך?
וואלה, פחות טוב מרמזי ספורי. כנראה עובר לשחק באירופה, לא?
אירופה? לא יודע, איפה שיש ששבש.
אנחנו זוכרים מה קרה לשחקן האחרון שפצע את יחזקאל. בדרך כלל אתה מקבל קידום.
אוקיי, אתה אומר הליגה הפולנית, זה הכיוון.
או שאתה עובר לאירופה, או שהבעיה עם יחזקאל.
טוב, סול, רגע, ספר לנו, אתה בבטומי, ספר לנו קצת על מהלכיך שם.
וואלה, אין איזה משהו חדש או יוצא דופן שאף ישראלי לא הכיר. נראה לי אין פה גרוזינים, יש פה רק ישראלים.
תשמע, האחרון שהיה שם, העיתונאי ספורט הבאר שבע, שהיה שם יציק אלפי, לדעתי חזר בן אדם אחר.
יש לי עוד זמן להיות פה, אני מקווה שזה יקרה גם לי, בינתיים עדיין לא.
כן, טוב, תיזהר עם אחת שפורים שם, אה? אייל חטב, יציא הדרומי, גוש בית בקונחייה, רדיו דרום בשכונה ג', מה שלומך?
שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, ושלום גדול לרועי פריצקי, נציג של הפועל באר שבע, בטורניר מוקדמות. טרום מוקדמות המשחקים האולימפיים, משחק ראשון עם שבע, למעלה משבע דקות, משחק רשמי ראשון יש לומר, למעלה משבע דקות, ניצחון על מקדוניה, סחטן רואי, נמשיך לעקוב.
אני חושב שזה אפילו, כאילו זה נשמע שבע דקות, זה נשמע קצת, אבל אני חושב שזה אפילו יותר ממה שצפינו שהוא יקבל.
זה לא הכי מעט בנבחרת, וצריך להגיד שהמשחק הזה היה בערך מתחילת רבע שלישי garbage time, אבל בכל זאת הוא גם שיחק בזמן אמת, באמצע רבע שני. היה לו משחק לא טוב, יש לומר, כן? לא נתלהב ולא מפתח ציפיות. אבל ברוטציה, הוא לא האחרון ברוטציה, בוא נגיד ככה.
אוקיי. עדי גולד מתל אביב, מה שלומך?
אני עדיין מתאושש מאותם פרשנים שמנסים להבין מה קרה לפועל באר שבע עד לפני רגע מועמדת מספר אחד לאליפות.
לא, מעניין באמת איך, מי מהפרשנים גם ייקח אחריות על הפרשנות שלו? גם אנחנו.
אני לוקח אחריות.
או, סול, מדבר.
מה קרה לאותם פרשנים? טסו לבטום, יחזרו בכוחות חדשים. באר שבע עדיין מעומד מספר אחת.
למה?
לאליפות?
כן, עדיין.
בטח.
טוב, כנראה שהאוויר בבטום רווי בחמצן, שמשרה הרבה הרבה אופטימיות.
יש גם הסבר רציונלי, לא?
יש הסבר רציונלי, שתף אותנו. נשמח.
יותר קל לקחת אליפות שאתה לא נמצא בשלב בתים.
אופה, אז מצד אחד לוקחים אליפות, מצד שני אין שלב בתים.
ככה זה נראה.
אנחנו רק אחרי 0-0. טוב, שלומי בסדר למי ששאל. בואו נתחיל ב... מילה טובה? יניב, יש לך איזה מילה טובה?
יש לי מילה טובה לאליניב, שעומד בלחץ בינתיים, ממשיך לשבח את הקהל, למרות שהקהל
אני משער לעצמי שרצית להגיד, אנחנו לא שמענו לך שרצית להגיד שהקהל בא רק 9,000. זה מה שרצית להגיד?
אני אומר, הקהל עדיין עם אליניב, המילה הטובה היא לאליניב, שעדיין נותן תשבוכות לקהל, למרות שהוא לא לגמרי איתו.
אז ברשותך אני ככה אדלג על כולם, ואקח את המילה הטובה שלי כבר מעכשיו אני אתן אותה. אז המילה הטובה שלי היא ל-9,000 אוהדים שבאו והוכיחו שלפעמים עדיף 9,000 אוהדים אמיתיים שבאים לעודד ובאים בבריאות טובה, ולא כי רק מכוח הנסיבות, כי כבר יש להם מנוי, אלא באים כי הם רוצים לבוא. אז הם הוכיחו שעדיף טרנר עם 9,000 כאלה מאשר טרנר עם 12, 13, 16, שהם לא כולם כאלה. ידוגרי, נכון, היו הרבה קרחות, כל היציע הצפוני היה סגור למעט איזה 20 מועדים בולגרים, שזה גם קצת לא ברור, אולי לפינת החרטה זה טוב, שאם הם בהשעה איך הם נכנסו, אבל עדיין הייתה אווירה טובה, אווירה מעודדת אפילו, וגם אם, לא אם, גם זה שבסוף היו שריקות בוז, בסוף משחק, אחרי שריקת הסיום של השופט, זאת המחאה הכי לגיטימית שבעולם, לשרוק בוז, ומהלך המשחק הקהל היה באמת תמך, ולדעתי אפילו גרם השחקנים לראות טוב יותר מאיך שהם נראים, אם הייתה אווירה מאוד לחוצה בטרנר. זו דעתי. אייל, מילה טובה?
אפשר שתיים?
ביקשת כל כך יפה.
קודם כל אני רוצה לתת מילה טובה לאבא של רמזי ספורי, לא זוכר את השם שלו אמנם, אבל מגיע לו מילה טובה. על הקול השפוי שהוא השמיע השבוע, בניגוד לבן שלו שירד למחתרת, אבא של רמזי ספורי אחרי התקרית האלימה בחדר ההלבשה, התראיין למשה פרימו, נגע לי ללב, כל הסיפור חיים שלו, לקח אחריות מלאה על המעשים של הבן שלו, אני אומר את זה כאבא, כן? לפעמים אנחנו צריכים כאילו לגונן ולקסטח על הילדים שלנו, והוא אפילו התנצל בפני כל מי שצריך, אפילו את פטריק קלימלה שסתם עבר במקרה באזור, הוא לא שכח לציין בהתנצלותו. אז כל הכבוד אבא של רמזי, אני מעריך. דבר
ש... גם מילה טובה לפרימו שהביא לנו את זה.
לא, לפרימו אין לי מילה טובה, סליחה, אני לא מוכן. כי הוא...
טוב.
אתה יודע, הוא לא ריפורטר, זה לא התפקיד של... אבל זה למה ללכלכת עכשיו במילה טובה? עזוב. הוא היה צריך לתת את זה לתומר.
לא יודע, אני באמת חושב שמגיע לו מילה טובה, כי הוא...
הוא היה צריך לתת את הסיפור הזה לתומר לוי, הוא מקסימום קרדיט משותף. עזוב, לא משנה.
זה כבר משהו אחר.
אל תיכנס עכשיו, אני במסגרת המילה טובה לא רוצה להכיר אותה. אמר, אני הגיע גם מילה טובה ללבסקי סופיה עם צבא העיתונאים שהביאה לטרנר. ולאיינטראכט פרנקפורט ששלחה שני סקאוטים, לא אחד, שניים, לעקוב אחרי משחק. תגידו לי מתי הפועל באר שבע שלחה סקאוטים לעקוב אחרי משחק בין שתי יריבות, שכאילו שהם עוד לא יודעים מי תהיה, באר שבע או לבסקי, ובכל זאת הם שלחו נציג לטרנר, למרות שיש סיכוי סביר להניח שלא יהיה משחק בטרנר. אז אני רוצה להגיד לשני המועדונים האלה, גם לבסקי וגם לפרנקפורט, תודה שהזכרתם לי מה זה כדורגל אירופי אמיתי, מקצועני, מתוקשר. נהניתי לראות את זה.
אני חושב שבמשחק הבית הקודם של סופיה פשוט הבאתה לו זה היה שם לא כי הוא בא לעשות סקאוטינג, אלא כי הוא בא כנראה לבדוק את התנאים, את המלון וזה, והלך גם לדרבי לראות את דנילו אספריה נגד לבסקי סופיה. עדי, תן לנו מילה טובה.
זה מתבקש ומאוד קשה להתכחש לעניין הזה. אני חושב שמיגל ויטור הוא כנראה היחיד שמגיע לו מילה טובה מהאנשים האלה ששוטטו על הדשא ביום חמישי. אופיר מרציאנו יחסית היה בסדר, אבל מיגל נתן סוג של קאמבק שחיכינו לו, אחרי ששלושת המשחקים הראשונים שלו לא היו טובים במיוחד. ולמעט טעות אחת, הוא אפילו הציל את הקבוצה מספיגת לפחות שני שערים בטוחים.
אני רק קצת צורם לי שאמרת על השוטטות, כי באמת באמת אני לא חושב שהשחקנים של הפועל באר שבע לא רוצים. כרגע היכולת
זה
שלהם
לא
פשוט היא לא
עניין של
טובה.
לא, זה לא עניין שלא רוצים, זה לא קשור. אני חושב שהדבר הזה שקורה על הדשא לא נובע כתוצאה מחוסר רצון, הוא נובע כתוצאה מהתרסקות מנטלית ופיק ברכיים מתמשך שמוביל ליכולת שלא קשורה בכלל ליכולת האמיתית של השחקנים האלה. אתה רואה מהלכים של גיא בדש למשל, שאני לא יכול להאשים אותו שהוא לא שחקן, יכול להיות שהוא לא מתאים להפועל באר שבע מסיבות כאלה או אחרות, ואולי ננתח אותם בעתיד, אבל עד עכשיו רוב מה שקיבלנו ממנו זה בדיוק ההפך ממה שאתה מצפה מגיא בדש. כנ"ל מלא מעט שחקנים אחרים.
אבל אני חושב שאני לא יודע מה אני יכול לצפות מגיא בדש, שעם כל הכבוד, עוד לא ראיתי אותו, כאילו זה לא שחקן מוכח מבחינתי שבא להפועל באר שבע. בסדר, זה שהיה טוב ב...
הוא לא הגיע אליך, הוא לא הגיע ממכבי דלית אל כרמל, אתה יודע, ליגה...
הוא לא שחקן מוכח כמי
אתה
שיכול
ראית אותו
להיות
שנה
שחקן
שעברה לא
הרכב.
מעט פעמים בשידורים.
אני חושב ש... הוא בא להפועל באר שבע כשחקן סגל, שיכול לעזור בסגל, אבל זה שהוא פתאום הפך לשחקן הרכב, לדעתי כבר דיברנו על זה גם, זה אולי פה אבל, וזה מובן על האיכות של הפועל באר שבע כרגע.
מה, יש הבדל מאוד גדול בין ההגעה של דור מיכה לפועל באר שבע להגעה של גיא בדש. ועם זאת, בדש היה אחד ממצטייני הליגה בעונה שעברה, הביא לא מעט משחקים ראויים ויותר מזה, ואתה בטח לא מצפה ממנו בבאר שבע ליכולת כל כך נמוכה. עזוב כרגע את המעמד שלו בהרכב, האם ציפית שהוא יהיה שחקן סגל, שחקן משלים או מה בדיוק. אחת הבעיות אגב של הפועל באר שבע היא העובדה, כולם מדברים על הנושא הזה של שחקני הכרעה, שפרט למיגל ויטור, אין שום עוגן בהפועל באר שבע שסוחב אחריו את הקבוצה. שום עוגן, בשום חלק שהוא. אף אחד.
תשמע, אתה התחלת את הדיבור על בדש, אז בדש וכריסטופר ופאון שפתחו, וסטויאנו וספר שנכנסו מחליפים בשלב יחסית מוקדם. מישהו פה יכול להגיד לי שהם עשו יותר ממה שאמיר גנח עשה שהוא נכנס בדקה ה-83?
לא, הם לא עשו יותר, ואני רוצה גם מעבר זה לחזור שוב לנקודה שהעליתי קודם. תחשוב על באר שבע בימים היפים יותר שלה, כמה שחקנים שהם בחזקת מנהיגים על המגרש היו שם. בין אם זה אליניב ברדה, ובין אם זה מליקסון, ובין אם זה אפילו
אוקו
רדי
ואובן.
לצורך העניין. לא היו חסרים, אובן. עזוב את הכישרון, בוא נשים את הכישרון בצד. הפועל באר שבע של היום היא קבוצה חסרת הנהגה, למעט מיגל ויטור, אין לה שום מנהיג על המגרש, אין לה אף אחד שיכול לסחוב את הקבוצה קדימה,
אני חושב
וזו אחת
שגורדנה גם
הבעיות
מנהיג.
שבסופו של דבר מובילות לקריסה שאנחנו רואים על הדשא.
אתה די כאילו לא התייחסת אבל למה שאמרתי, שאני לא מבין, באמת אני לא מבין, למה גנח מקבל פחות קרדיט מהשחקנים ההם? יש לי תחושה שכאילו אליניב הוא מצפה שבגלל שהוא כן נתן את השמונה דקות לבדש, אז אנחנו צריכים להרים לו ולהגיד לו כל הכבוד אליניב, נתת לו שמונה דקות, אבל לא, הוא רוצה לקבל יותר, אנחנו לא צריכים להסתפק במועט הזה. ואתה יודע מה, ואפילו לא בגלל שהוא באר שבעי, שאני אוטומטי אוהב אותו יותר מכולם כי הוא באר שבעי, אבל לא, בגלל זה, בגלל הכדורגל. אתה רואה שהכדורגל שלו הוא יותר טוב כרגע מהאחרים האלה, אז למה לא לתת להם? באמת שאני לא מבין, למה? אייל, למה?
מה זה למה? שאלתם את אליניב, אני לא מדברר את אליניב. אני גם חושב שגנח הוא לא הסיפור כרגע, כאילו הוא לא איתו ראוי להתחיל לספר את הסיפור של הפועל באר שבע. דבר, לפני שאני, אם תרצה שאני אספר את הסיפור לדעתי, לטעמי, של הפועל באר שבע בקיץ הזה, אני דווקא כן רוצה להגיד שכאילו בניגוד לידי או אליך, אני דווקא כן אופטימי. היום, אחרי המשחק הראשון נגד לבסקי סופיה, אני במהלך השבת פיזמתי לי את השיר ניצנים נראו נראו בארץ, זיהיתי
אז
כמה דברים.
אתה בעצם שואב את האופטימיות שלך גם מהדברים של יניב אמר.
כן, אתה יכול לשאול את שי.
זה די דומה למה שהוא אמר.
מה ששי ואני דיברנו אחרי המשחק באישון לילה, הוא אמר לי, איך אליניב אמר את זה? ואמרתי לו, שי, אני רוצה לראות את המשחק בווידאו, בשידור החוזר בטלוויזיה, ואז אני יודע אם ברדה הגזים, שיקר, עשה מניפולציה, ווואלה, אני אומר לכם, הוא צודק. הוא צודק, עכשיו, הוא יושב...
במה?
רגע, הוא יושב ברדה, אולי במיקום הכי טוב על המגרש, והוא יודע מה ההוראות שהוא נתן, ולכן הוא יודע אם הם קרו או לא. אז בוא נגיד, אולי מה שברדה היה צריך לסייג את דבריו, למרות שהוא עשה את זה, אבל כנראה הוא לא הובן נכון, זה לא היה משחק טוב של באר שבע, לא להתבלבל, אבל זה היה משחק יותר טוב של באר שבע, בוודאי לעומת שבוע קודם, ואני אגיד לכם גם משהו שדיברנו עליו ביציאה, זה היה המשחק הכי טוב של באר שבע העונה. הכי טוב
וואי.
של באר שבע העונה, וראיתי את כולם 90 דקות.
אני מסכים איתך.
יפה.
אני מסכים איתך, אבל זה גם
באופן... אבל זה מה שנקרא הכי טוב על דרך האלימינציה,
יפה,
אייל.
בסדר.
בשלב הזה של העונה, אתה גם מצפה שהמשחק השני יהיה יותר טוב מהראשון, והמשחק השלישי יהיה יותר טוב מהשני והרביעי, וגם בעיקר של היריבה, הרמה של העולם, בעצם טבעי גם אתה עולה.
שי, אז קיבלת את הפועל באר שבע אחרי 6-1, מה שנקרא מוות קליני, בסדר? נגד הליטאים במשחק הראשון, רק רצית לתת מכת חשמל, לייצב את הדבר הזה שהלך למות. עשית את זה. אחר כך במשחק השני הסדרת נשימה, באת עכשיו והעלית את הרמה. אני מודה, זה היה משחק קשה לצפייה, אבל היו דברים שעבדו יפה. ה-20 דקות הראשונות שלנו, ואני, מי ששמע אותי ברדיו דרום השבוע, אמרתי, אל תיתנו לי 90 דקות של כדורגל יפה, אל תיתנו לי משחק נהדר של טוטל פוטבול, אני רוצה 10 דקות, רבע שעה, להרגיש שהקבוצה בתהליך של שינוי, וזה קיבלתי את זה 20 דקות ראשונות, כן. אני, תופתעו לגלות, או תופתעו לדעת, שאני מצאתי, הצלחתי לאתר, תבנית התקפה שיש, שקיימת בהפועל באר שבע. עכשיו אליניב צודק, הוא גם אמר את זה במסיבת העיתונאים, היא לא עובדת עוד 100%. בוודאי אחרי מה ששמעתי שקורה במכבי תל אביב ומכבי חיפה, התבנית התקפה הזאת שאתם ראיתם, זה קרה 3-4 פעמים ששחקן מקבל מהאמצע, מוציא, מישהו עושה תנועה לאגף ימין ומוציא רוחב, פעם זה היה פטרסון שהוציא רוחב, פעם זה היה אליה שהוציא רוחב, רק לא היה מי שישים את הכדור ברשת, כי המסירה לא הייתה טובה, או כי התבנית עוד לא לגמרי מתואמת ומושלמת, אבל היא קיימת, זאת אומרת שיש בסיס לעבוד, בשלושת המשחקים הקודמים, גם זה לא היה. אני ראיתי שיפור אצל חלק מהשחקנים, חלק גדול מהשחקנים, אם זה מרציאנו, אם זה ויטור, אם זה יד אבו עביד, אם זה גיא בדש, אתה אמרת על גיא בדש? גיא בדש במשחקים הקודמים היה בהלם, בהלם, היה עמום קרב, לא עמום קרב, סליחה, עלום קרב. מה שאנחנו קראנו לו פעם, הוא בהלם בקום, ככה בדש. ופתאום אני רואה אותו, וואלה יורד לגליצ'ים, וואלה הולך, איך אומרים, לנסות להשתלט על הכדור, שותף למשחק הלחץ. נהניתי לראות את זה, בסדר, נכון? התקפית דרך אגב, הוא גם מסר איזה כדור או שניים לא מספיק טובים, אבל אתה רואה שיש לו את זה. זה לא השחקן שנשפוך את הגיגית עם המים. זה לא הוא. יש מספיק אחרים ש... ראויים לביקורת. רועי גורדנה העלה את הרמה שלו במשחק הזה. ואני מניח ש...
וואי, לרועי היו רגעים מביכים במשחק הזה.
מה זה?
אתה יודע, הרגע הזה שבו הוא מנסה לתקן את בדש, שמאבד כדור במה שפעם משה פרימו כינה אותו שלומיאליות, ואז הוא בעצמו נכנס לאיזה דריבל חסר מעצורים שנעצר אחרי שני שחקנים שהוא עובר. ואז אתה אומר, למה, רועי, למה? לאן נעלמה הבינה שלך? מה קרה? מה קרה? ממה זה
לא
נובע?
לא חושב שזה בינה. לא יודע אם זה קשור לבינה.
אני חושב שהם סגרו אותו ממש ממש טוב. זאת אומרת, הם שמו עליו איזה דגש.
זה קשור לתרגולת באימונים. מי בא לעזור? מי פותח? לאן רצים? לאן עושים את התנועה? את מי סוגרים? פה הפועל באר שבע לוקה בחסר, היא נופלת, נפלה גם נגד הליטאים, אתה שואל אותי בדברים הקטנים האלה, ובוודאי נגד מכבי תל אביב שהתנפלה עלינו. עכשיו, אני החמאתי לאליניב ברדה, ואני רוצה להמשיך להחמיא לו. אליניב ברדה אני אומר את זה כאן, למרות שיש לי ביקורת עצומה עליו, עצומה. אני משמיע אותה כאן, ואני משמיע אותה ברדיו, ואני משמיע אותה בפני חברים ומקורבים, ובכל מקרה, אני
מקורבים.
חושב, כן, אני חושב שאליניב גאון כדורגל. ומה שאליניב רואה, לא אני ולא אתם, רואים, מה שאליניב רואה היום, אנחנו נראה בעוד שבועיים שלושה. אני זיהיתי מהלך שיכול להיות שישנה את פניה של הפועל באר שבע העונה, ואתם יודעים כמה הייתי ביקורתי לאורך כל הפרקים מתחילת העונה הזאת. עוד לפני ה-6-1 דרך אגב. אליניב לקח את בררו להיות בלם. אני מקווה שזה יהיה כדרך קבע. ובעצם זה שהוא לקח את בררו להיות בלם, דרך אגב גם בררו שיפר את רמת המשחק שלו, למרות טעות פה ושם, אבל שוב, אין דבר כזה מושלם בשלב הזה של העונה, ועם חוסר ביטחון כל כך גבוה בקבוצה. אבל אליניב עשה את המהלך של הסטת בררו לעמדת הבלם. זה פותר לו פלונטר. כי הנעת כדור בחלק האחורי שלנו, בוודאי מרציאנו חסר הביטחון, שהוא לא עם משחק רגל טוב כמו של עומרי גלאזר, נחלשה פלאים, קבוצות עשו נגדנו גולים במשחק הזה, מכבי תל אביב למשל.
ראינו את אבו עביד נכנס להיסטריה.
כן, ובררו שיפר, הם קוראים לזה בשפה המקצועית, הבילדאפ, גם על המושג הזה דיברתי באחד הפרקים. הבילדאפ שלנו השתפר. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה כשתבוא מכבי תל אביב ומכבי חיפה, קבוצות יותר טובות מלבסקי, טוב, אם זה יחזיק מעמד, אבל לפחות ראית שמישהו פה מנסה לשנות, מנסה להזיז עניינים. הוא לא שוקט על השמרים והוא לא מקובע. בררו לעמדת הבלם, שקול בעיניי לסגיב יחזקי לעמדת המגן הימני. הברקה של ברדה.
לא, אבל זה לא משהו חדש.
זה לא משהו חדש, נכון, הוא היה ככה בארגנטינה מדי פעם, אבל בשלב הזה של העונה לא ציפית לזה, לא ציפית לזה. מה שכן...
בטח שבסגל יש עוד בלמים.
נכון, אבל הם טובים בהנעת כדור. הם לא שקטים בהנעת הכדור.
בסדר.
מה שכן, ופה אם תרצו אנחנו נכנסים לעולם שלם וגדול, שאני בספק אם פרק של שעתיים יספיק לי כדי להסביר אותו, בניית הסגל העקומה של הפועל באר שבע, ואם שמעתם... ולא הבנתם למה הפועל באר שבע רוצה להביא קשר אחורי, נניח ישמעאל סורו, זה בגלל שבררו מיועד להיות בלם, אז פתאום חסר לנו קשר אחורי גרזן. זה פתאום מסתדר לך את המחשבות בראש. יש
לא יודע, אני דווקא שמעתי מאלניב שהם לא יודעים באיזה עמדה להזיז, ואני מסיק מזה שפשוט יהיה איזה שחקן שיתאים להם, אם זה חלוץ, אם זה קשר התקפי, אם זה קשר...
ככה התרגלנו להתנהלות של הפועל באר שבע, שזה לא מחפשים עמדה, אלא פונים לסוכנים, וסוכנים מציעים שחקנים, ואז אומרים, הבאנו את דנילו, למרות שרצינו חלוץ, הבאנו שחקן כנף, אבל מה קרה לכם? ראינו אותו עוד בתקופת שרון סנגרון, רצינו אותו. אבל עכשיו הסתדר לנו, לשחקן כזה לא אומרים לא. ככה
בעצם
הסקאוטינג של הפועל באר שבע, אנחנו יודעים, בסדר, אבל עדיין בוא נקווה, שהפעם יצליחו להגריל זר שמשדרג אותך, ולא הזרים, כמו שעכשיו, הזרים שהם לא רק שהם לא משדרגים אותך, הם משנמכים אותך. אז אמרתי את הדברים הטובים, אני חושב שבזה סיימתי את הדברים הטובים, אני אקח הפסקה, תמשיכו לנהל את הדיון, ואני אכנס עם הדברים הרעי, הפחות...
אתה רוצה שנדבר על השש בש, או שנמשיך לכדורגל? נשמור את השש בש לאחר כך. עדי, מכיוון שמי שהכי כאילו על הגריל זה כקלימה לב, אני דווקא אין לי טענות אליו, מה אתה חושב על המשחק שלו? הגיע לו איזה חצי הזדמנות ולא נראה טוב, אבל אתה יודע, כששחקן מקבל כדור אחד פעם בשני משחקים, זה מאוד קשה לצפות ממנו להיות חד.
אני חושב שלא רק הכמות שהוא מקבל, אלא גם האיכות הרופסת שהוא מקבל, זה אחד הדברים שהכי מטרידים. אני ראיתי את קלימלה לפני המשחק הזה, במשחק שהוא מאוד מאוד השתדל בו, ואני חושב שגם הפעם הוא משתדל, הוא תמיד משתדל, הוא עושה המון תנועה, המון תנועה אחורה, אבל סליחה, אני מצטער, אני לא יודע באמת בהקשר הזה לסימנים הטובים והניצנים שנראו בארץ על פי אייל ואליניב, אבל הפועל באר שבע לא יודעת לשחק עבור החלוצים שלה כבר המון זמן.
וזה
וזה
מדהים
לא
שלפועל
הולך
באר שבע יש
להשתפר.
מאמן שהוא חלוץ.
זה, בדיוק, זה הרי פרדוקס, דיברנו על זה עוד בעונה שעברה. זה משהו שמתגלגל המון 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 זמן, עוד לפני שקלימאלה בכלל הגיע. אנחנו לא יודעים בכלל מה קלימאלה שווה, מעצם זה שהוא לא מקבל את הכדורים הנכונים, הוא לא מקבל אותם במקום הנכון, הוא לא מקבל אותם בזמן הנכון, הוא לא מקבל אותם באיכות הנכונה. אז במה הוא אשם בדיוק?
סול, אתה רוצה להגיב על זה?
הוא לא ברמה.
מה זה לא ברמה?
כלומר, אנחנו ראינו כבר מסוגל.
לא הבנתי אותך, אני לא מבין. אתה נאמר בתומי. אתה
ראינו
אומר
כבר
לא
מה
ברמה כי
מסוגל.
ראינו לא מה מסוגל?
נכון? הוא לא פה שני משחקים כמו האחרים.
טוב,
קשה
וכמה
לבוא
כדורים
לביקור
הוא...
בקורונה, אבל אתם תראו שזה אותו הדבר גם כשהוא יגיע למצבים.
השאלה היא מתי זה יקרה, אם זה יקרה.
יקרה, באר שבע משתפר ממשחק למשחק.
טוב, ברור, מועמדת לאליפות, אז ברור שהשחקן של... מועמדת מספר אחת לאליפות, אז ברור שהשחקן של החלוץ שלה ייתן עונה טובה, אין ספק. אחרי בלי זה לא תהיה מועמדת לאליפות. טוב, יאללה, אתה רוצה להמשיך?
רגע, אני חייב להתייחס
למה שהיא אמרה. אם באר שבע טובה, יהיו לו לפחות שבעה שערים.
שוב,
מה אתה אומר?
לא שמעתי את המשפט האחרון שלו?
אם באר שבע טובה, יהיו לקלימלה לפחות שבעה שערים.
אם היא מאומנת, כן. אבל גם אתה, אם אתה תבוא למערכת ויהיה לכם הפסקת חשמל, אתה לא תוכל לכתוב כלום ולא להעביר לעורך שלך את הטור השבועי, ואז נגיד שאתה כתב גרוע. או פרשן גרוע,
בזה אני מסכים.
יפה.
עד כה אני מסכים, בגלל זה אני לא מדבר עליו.
יפה, אז אם קלימה, אם אני אשווה אותו לטייס קרב, אם אין מי שימלא לו את הדלק במטוס, או יטעין לו את הפצצות, הוא לא יוכל להפגיז. בסדר? אני לא אומר שקלימה לה מושלם, יש לו ליקויים, אבל אני חושב שהוא לא הבעיה של הפועל באר שבע.
טוב,
זה היה בוא תשתף אותנו מה כן, אייל, אחרי האופטימיות שהתחלת בה.
לא יודע, מה אני אגיד לך? תשמע, אפשר לנהל את הדיון הזה בשני מישורים, בשתי רמות. ברמה, נקרא לזה, המקצועית, פרופר, שהיא קשורה לאליניב ברדה במישרין, אבל אני חושב שהבעיה היא מתחילה בדיון על העניין המנהלתי, האדמיניסטרטיבי, הפיננסי, שזה בכלל קשור לאלונה ברקת. ואני חושב שכל מה שאליניב יעשה בשלב הזה, בשיטת התנהלות הנוכחית של הפועל באר שבע, זה בגדר ניסים ונפלאות, לא פחות ולא יותר. ברור שאליניב עושה טעויות, הוא עשה טעויות והוא יעשה טעויות, אבל אתם יודעים, גם ברק בכר עשה טעויות בקדנציה שלו בהפועל באר שבע.
מה אתה אומר בעצם? שכל אלה התקציבים של הפועל באר שבע ואלה האנשים שעובדים בזה בהפועל באר שבע, זאת אומרת כמות האנשים?
לא, פשוט שיטת ההתנהלות של הפועל באר שבע, כל עוד היא כזו, המאמן צריך להיות על גבול הקוסם, והציפיות ממנו הן מוגזמות לדעתי, בכל המישורים, מה לעשות, תקשורת הספורט ואוהדי הכדורגל לא בהכרח, לא תמיד מבינים את מהות הבעיה בהתחלה, לוקח זמן עד שתהליכים מחלחלים. אני למוד ניסיון, בוא נגיד ככה, מתקופת המאבק בזינו, זה לא היה ברור לכולם בהתחלה למה זינו הוא הבעיה של הפועל באר שבע, ואיך הפועל באר שבע יכולה לצאת לעידן חדש רק אם זינו יזוז הצידה. זה היה קשה לשכנע אנשים או להסביר לאנשים, לגרום להם להבין. עכשיו בור, כדאי שנעמיד את הדברים על דיוקם. אני לא משווה בין אלי זינו לאלונה ברקת, זה עולם אחר לגמרי. גם אני לא חושב שאלונה צריכה לזוז הצידה בשלב הזה, או לקבל ביקורת מהקהל, זה לא המקום שאני מדבר עליו, זה לא הדבר שאני מכוון אליו. אני פשוט חושב שכל עוד האישה הזאת תקועה בשיטת ההתנהלות הזאת, אנחנו לא נצליח להתקדם. לא נצליח להתקדם. עכשיו,
מה זה הזאת? תפרט.
אני אגיד לכם את זה כחומרים, כאחד שעבד במועדון. מה שנקרא הפיירול. כמה אתה סופר בסופו של דבר, כמה אנשים יש לך בפיירול. עכשיו, משיחות שהיו לי עם אלונה, ונקרא לזה עם אנשיה, ומקורביה, ויועציה, אלונה מאמינה, זאת הגישה הניהולית שלה. צוות קטן ומצומצם. כמה שיותר קטן, יש פחות אנשים על הפיירול, מה שנקרא, ויש יותר אפשרות, יש לה יותר אפשרות להשפיע או להטמיע את מה שהיא רוצה. לעומת זאת, תראה את המועדונים הגדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אני לא בדקתי. אני מאמר שלמכבי תל אביב יש 100 עובדים במועדון. 100 אנשים שקבלים משכורת מיאנקל'ה שחר, לפחות 100. בבאר שבע, לא כולל שחקנים דרך אגב, מדבר על עובדי מנהלה. במשרדים,
גם לא כולל מחלקת נוער, אתה מתכוון.
גם לא מחלקת נוער.
גם לא כולל מחלקת נוער.
לא, אבל רק על קבוצת הבוגרים. אנשים שבאים למשרדים ונכנסים ככה לתוך, אתה יודע, הכוכים האלה ועובדים.
מדפיסים כרטיס, מדפיסים כרטיס.
חלק במחלקת המדיה, כמו שאנחנו רגילים, כי אנחנו כולנו באים מעולם התקשורת, אבל זה גם במחלקה הרפואית, במחלקת מה שנורא נורא פופולרי לדבר עליו בקיץ 2023, מחלקת הסקאוטינג, בצוות המקצועי, תשוו את הצוות המקצועי של היום, לצוות המקצועי שבתקופת ברק בחר, ובואו נתחיל לדבר, מה הסיבה? האם יש להפועל באר שבע מספיק אנשי צוות ב, 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 בסגל, כאילו בקבוצת הבוגרים? לא, חד משמעית לא. לא מאמן כושר, כמה מאמני כושר ומאמנים, לתפקידים ספציפיים, חוץ ממאמן שוערים, שזה יש בכל קבוצה, גם בבני ריינה, מאמן התקפה, מאמן הגנה, מאמן כזה, מאמן שמשפר יכולות, מאמן שבודק ביצועי, כל דבר, יש פתרונות פיזיולוגיים, אנליסטיים, מיליון תפקידים, שלא קיימים בפועל באר שבע, ואתם יודעים מה, אולי גם אלונה, כשהיא קנתה את הקבוצה, היא לא ידעה שב-2023 זה הכדורגל הישראלי ילך למקומות כאלה, להדביק את הפער ממכבי
תל אביב. אבל גם אצל בכר לא היו, אייל.
מה?
גם אצל בכר לא היו כל אלה, מאמן התקפה, מאמן הגנה, מאמן...
אני חושב שאצל בכר זה היה יותר. שוב, אני לא עשיתי השוואות אחד לאחד, אבל אצל בכר הצוות המקצועי היה משמעותית יותר גדול. משמעותית. ובכר גם, אתם יודעים, הוא בנה...
עכשיו האנליסט הוא גם ממש עוזר מאמן. הוא יושב על הספסל.
כן, אני גם לא יודע אם זה משרה מלאה. אתה זוכר, היה לפועל באר שבע מאמן כושר, שעשה השלמות הכנסה בפארקים בראשון לציון.
אודי בן שמחון, שעכשיו הוא מאמן כושר של בית"ר ירושלים, והוא עדיין עושה גם
אימונים אישיים. בלי קשר של הפועל באר שבע, רואים את זה כבר כמה משחקים, יש בעיית כושר גופני, ואני אוהב את מיכאל ברוש, אתם יודעים מה, אני גם לא חושב שמיכאל ברוש הוא הבעיה, אבל כל ה... התנהלות של המועדון נפגעת בגלל שאין מספיק אנשי צוות. מיכאל ברוש עושה מיליון דברים במועדון, מיליון דברים במועדון, לא רק בכושר, לא רק בתחום הכושר. הוא גם מסדר עניינים ככה, כמו שאתה זוכר את התקרית עם ברדה, כאילו הוא מעורב גם במסביב. זהו, בקיצור.
מעורב.
כן, זה אלונה, אז אני ביום חמישי בערב חזרתי...
סתם אני אגיד לכם, שנייה. אייל, פשוט כי זאת הזדמנות. עזב סמנכ״ל, עידו בר נתן, לא הגיע סמנכ״ל חדש, לדוגמה, שזה עוד איש הנהלה בכיר. אז כאילו,
בסדר, כל הדבר זה... יש הרבה דוגמאות, אני גם דיברתי עם שחקנים, לא היום, כן? בעבר, הייתי מנהל שיחות עם שחקנים, לא ננקוב בשמות, חלקם זרים דרך אגב, ואמרו לי, כמה שהפועל באר שבע חושבת שהיא מועדון גדול, זה לא ככה, חסרים פה תפקידים, וחסרים פה עמדות מפתח, זה זועק לשמיים, ואלונה, בשיטת ההתנהלות שלה, לא מצליחה להפנים את זה, שהיא חייבת לשנות אסטרטגיה. עכשיו, התחלתי להגיד קודם, אני ביום חמישי בערב חזרתי מהמשחק, ואחד הדברים הראשונים שאמרתי לעצמי ממש בלילה, אם אני אלונה, אני עושה כמו בחיל האוויר. מי פה היה בחיל האוויר מכם? אף אחד. אני הייתי בחיל האוויר, בסדר? בחיל האוויר, אם יש תאונת אימונים...
חתמת על מכתב הטייסים?
כן. היא בחיל האוויר, אם יש תאונת אימונים, או לא יודע מה, איזה סדק באיזה כנף, זנב כנף של מטוס, משביטים את כל, את כל הטייסת. אף אחד לא ממריא. כלום, כלום, כלום. עד שבודקים, בא מקור התקלה, מתקנים, עושים בדיקות, ואז חוזרים לשגרה. זה יכול לקחת גם שבועות. אם אני אלונה, אני עושה עוצר על כל הזרים שלנו. על כל הזרים. אין, לא מביאה יותר זר. אין, לא מביאה יותר זר. למה? כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להביא זרים.
אני חייב לציין שבגלל זה אני אומר שאם ספר יוצא עכשיו בהשאלה, לא רק הוא צריך לשלם את המחיר, גם מי שהביא אותו. כי לא יכול להיות ששחקן שאתם עוקבים אחריו שנתיים, ושולחים לדבר עם אמא שלו, ופה ורוטפים אחר, ובסוף גיליתם שהוא לא עושה הגנה, ובסוף גיליתם שזה פעם ראשונה שיוצא מהבית שלו, ובסוף גיליתם שחסר לו את אמא שלו, אז אתם חסרי אחריות, אתם גם צריכים לשלם מחיר.
מי זה אתם?
מי ששם את האצבע ואמר זה השחקן שאנחנו צריכים להילחם עליו.
דודו עזריה?
אני לא יודע אם זה
עזריה. אליאניב ברדה?
אני לא יודע אם זה פרמיקה.
לא שמעו אותך שאל.
אני צריכה לשאול את זה.
אוקיי, אז בגלל זה אני אומר, צריך לעשות בקרה של התהליכים בארגון. לא בודקים, לא משנים, לא משפרים. וככה זה לא יכול להימשך, ככה טעות לעולם חוזרת. אז גם בקיץ הבא, אם נגיע בכלל לאירופה, אנחנו נשב ונקטר על החלוץ המרכזי שלא מקבל כדורים. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה גם כן, שי, כמה שאנחנו פטריוטים של העיר באר שבע, אבל לפעמים הסביבה באר שבעית מורידה אותך קצת, מורידה אותך, וזה שלאליניב אין בקרה, ואין מי שאומר לו לא אליניב, כי הוא כל יכול, זה, אולי רק אלונה אומרת לו לא אליניב.
מה זה? בקרה. אלונה אומרת לו רק לא אליניב.
אם הבאת דוגמה מהצבא, אז כמו שאחרי מלחמת יום כיפור הקימו במחלקת המודיעין את המחלקה של איפכא מסתברא, שכל מה שאתם חושבים אנחנו תפקידנו לחשוב הפוך, אז להפועל באר שבע אין אף אחד שיכול לחשוב הפוך. אין אף אחד שמסוגל להגיד לאליניב אתה טועה, ושלא נדבר על...
מישהו שיכול לאתגר אותו. מליקסון עם כל הכבוד, זה פמיליארי מדי. מליקסון גם לא... גם אנחנו, שוב, אני מדבר בעקבות הספר שלו, הוא לא הולך למקומות המקצועיים של הכדורגל, הוא הולך למקומות של השטויות של הכדורגל, של הכיף, של הפן, של הדריבל, של הפננקה, הוא לא הולך למדדים.
תשמע, עם כל הכבוד, כעוזר מאמן, אריק בנאדו ולוזי.
מה? לא, תמיד המשפט האחרון שלך לא נשמע טוב.
אריק בנאדו. כעוזר מאמן, ומור מליקסון כעוזר מאמן, זה לא אותה מבל בכלל, מבחינת ניסיון אימון.
לא נשמעת מספיק טוב, אבל זה מה אני אגיד לך.
עדיין לא שמעת אותי?
עדיין, עדיין. אריק בנאדו.
אני אומר, אני...
ככה, דבר ככה, כן.
אני מגביר את עצמי, כן.
לא, תתרחיק את המיקרופון, כן.
אוקיי, אני אומר, שומעים אותי עכשיו?
כן.
שאריק בנאדו, כעוזר מאמן, הוא ברמה הרבה יותר ממאור מליקסון כעוזר מאמן בגלל ניסיון האימון.
יש מצב.
זה לא אותה אטמוספירה בכלל, הבן אדם היה מאמן חושי בקטל במכבי חיפה.
לפי מה קבעתם את זה?
את מה?
האמת היא, אני שומע את אריק בנאדו מפרשן בטלוויזיה מדי פעם, ויש לו תובנות מעניינות.
אין בעיה עם התובנות שלו, אבל כעוזר מאמן הפועל באר שבע, לאיזה הישגים הוא הגיע?
הרזומה שלו.
עזוב רזומה,
הרזומה שלו, הרזומה שלו כמאמן, הרזומה שלו, קורות חייו כמאמן, הופכות אותו לעוזר מאמן, הרבה יותר מנוסה ומאתגר מאשר מאור מליקסון, את ברדה.
תן לי הצלחות, הצלחות, שי, מה הרזומה? רזומה סבבה, יותר שנים.
ניסיון, 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 ניסיון.
ניסיון בכישלונות.
במה?
ניסיון בכישלונות.
או עונה ראשונה שלו כמאמן ראשי מכבי חיפה הוא לא נכשל.
וזהו,
גם ניסיון עם כישלונות הוא עדיין ניסיון. שהוא רב ערך.
לא יודע, בספר שלי, מה שנקרא, למליקסון יש פחות כישלונות מבנאדו.
אגב, גם לי כמעט... אגב, אז גם לי כמאמן יש פחות כישלונות מברדה, אם אתה עושה את זה ככה. הבן אדם הוא לא רצה לאמן, הוא אמר זה לא הקטע שלו, אבל בגלל שהוא עושה טובה לאלניב, והוא מוכן רק בגלל שזה אלניב. זה מה שהוא אמר.
אז בוא נעשה את זה הפוך, בוא נספור תארים. למליקסון יש יותר תארים מבנאדו, כעוזר מאמן.
לא חושב.
לא, מה לא חושב?
הקנה מידה היחיד שלי, לשפוט, זה לא על פי התארים וכאלה, זה אך ורק האם הבן אדם נכנס לתוך המספרים, המדדים, האנליטיקה.
ה-GPS.
כן, זה הכדורגל המודרני. שם אנחנו נוכל לנצח. אנחנו לא נוכל לנצח על גחמות, או על אלתורים, או על המצאות, או על שליפות מהמותן. אנחנו נוכל לנצח רק אם הכדורגל שלנו ובניית הקבוצה שלנו תהיה מסודרת, מתוכננת, מדויקת, מאורגנת. ושם יש לי בעיה עם האור מליקסון שכתב בספר שלו שהוא לא מאמין בזה. זהו.
עכשיו... אבל אייל, אתה הולך לסינגימל עוד פעם.
נכון, נכון, אתה צודק. מסכים.
בוא נדבר על זה שכשאסי רחמים עזב, אז הגיע במקומו מחליף, שהמקצוע שלו לפני זה היה לסדר שחקנים זרים או שחקנים ישראלים, קבוצות, בסדר? כאילו במקצוע
בוא
שלו...
בוא נגדיר את זה כעסקאות, עסקאות שחקנים, זה היה הניסיון שלו.
בסדר, סבבה, אבל אם השחקן הוא לא טוב, הוא לא יכול לסדר אותו לקבוצות כמו בדרך כלל.
לא, אם אתה סוכן טוב, אתה יכול.
אם אתה סוכן טוב, אתה גם
מזהה... אוקיי, לא, בסדר, סול, עזוב, בסדר. אני מבין את הנקודה
שלך. הבנת את הנקודה שלי. כלומר, הצירוף של פרימור היה אמור לתת איזשהו יתרון להפועל באר שבע בקשרים בחו"ל, בכל מיני
ביתו. יניב, אבל כשהעץ הארגוני לא בנוי נכון, גם פרימור נופל בין הכיסאות, הוא צריך לעשות 1001 דברים. והוא עושה 1001 דברים. ואז הדבר שבו הוא כנראה הכי טוב זה... ללהק שחקני רכש, כי הוא היה סוכן לשעבר, אין לו זמן להגיע אליו. אין לו זמן להגיע אליו, כי הוא עסוק בלהחתים שחקנים על חוזים ובלנהל מסע ומתן עם...
וכי אין לו סמנכלים,
והוא
צריך למצוא גם איזה ויקטורי, איזה ספונסר, איזה זה, ולסגור טיסות לחול, וכל מיני כאלה.
אני לא אגיד שזה גדול עליו.
יש מנהלת שיווק. ויש עוד אנשים במועדון.
אני לא אגיד שזה גדול על גיא פרימור, אבל בפירוש חלוקת הנטל לא הגיונית למועדון בסדר גודל של הפועל באר שבע. אלונה ברקת, ושוב אני חוזר על זה, היא עדיין חיה במושגים של 2007, כשהיינו בליגה לאומית, היה צריך מנכ"ל, היה צריך דובר, היה צריך מאמן כושר, מאמן שוערים, זה אותה הפועל באר שבע, אולי פלוס מינוס... אתה יודע, עמדה שתיים שנוספו, אבל תכלס אני לא רואה את המועדון צומח במישור ההתנהלותי שלו, במה שקראתי לו בפיירול, וגיא פרימור אין לי רבע טענה אליו, אין לי רבע טענה, והוא לא...
הבעיה גם שאנחנו לא חיים בוואקום והקבוצות האחרות כן מתקדמות,
שי, תספר לנו
והפער הולך וגדל.
לא דיברנו על זה שאין לנו מנהל מקצועי, עמדה שכן הייתה. בוא, תספר להם מה אמר מסיידג, או השבוע, או שבוע שעבר.
לא, לא, זה משהו מלפני איזה חודש אפילו, פשוט זה סרטון שראיתי אותו.
התפקיד שלי לאמן, גל אלברמן מביא שחקנים.
שאלו אותו על איזשהו זר, אם הוא מגיע, אז הוא אמר, אני לא יודע, התפקיד שלי זה למען, אני לא יודע איפה זה עומד, יש את גל שהוא מתעסק בדברים האלה.
עכשיו, אני אחזור רגע לנקודה שאמרתי, של לעשות עוצר הבאת שחקנים זרים. אנחנו לא צריכים זרים. אני אומר לכם, אנחנו לא, לשאר במצבת הזרים הנוכחית, אנחנו יכולים להסתדר רק עם ישראלים. אני נשבע לכם, זה קיים, זה אפשרי, חשבתי על זה, תכננתי על זה. אולי נצטרך להביא עוד איזה שחקן אחד, נניח ירדן שוע כזה, נניח המגן הימני של ביתר, אבישי כהן, שאני לא מבין למה עוד לא לקחנו אותו, אולי נעשה איזה רכש ישראלי אחד או שניים, אבל לא
יהיה, אני חושב ששוע
אם
בסוף
זה
יבוא
המחיר
לפה.
שהמחלקת הסקאוטינג שלנו, אני אומר לכם, היא לא מפסיקה לחלק לנו סוכריות. היא כל שנה מנפיקה לנו ערימות של זרים, טובים, מעולים, הפתעות,
אף אחד מהם לא מגיע.
חבל הזמן. אז אני, כמובן אני ציני. אני אומר, אם זה המצב, חבר'ה, תרפו, תעצרו את התהליך, תעשו בדק בית, תראו מה לא עובד, מה כן עובד, אם צריך להשקיע, אם צריך לוותר, אם צריך להוריד, אם צריך... יש לי עוד הרבה מה להגיד בעניין הזה.
לא, יאללה, אתה דיברת אבל מקודם שמרקת הסקאוטינג, כל שנה מביא לנו שחקנים חבל הזמן, יש מישהו בתוך המועדון שגם דואג לטפטף כל פעם, שוואלה, היינו מה זה קרובים לסגור את השחקן ההוא שהוא כוכב, הנה עכשיו הוא מאולימפיאקוס, הנה, היינו ממש קרובים, הנה הוא מריבר פלייט, אני יודע.
זה אולי דווקא קשור למחלקת הדוברות, שמנסה איכשהו להשתיק את הקהל, זה עבודה שלה.
כן.
אבל לגבי התפיסה הניהולית של אלונה, אני שוב, אנחנו אולי נגיע בהמשך, אם יספיק לנו הזמן גם לדבר על עניינים מקצועיים, אבל אני בכוונה בוחר להתמקד בעניין הניהולי. אלונה, ומה זה הקטע הזה שאת לא מביאה לפה שחקן על? כאילו, עכשיו, שוב, אני אומר, אני מכיר את אלונה. הבחורה נוסעת ברכבי יוקרה. היא גרה בווילה צמרת, בשכונת צמרת.
בגדי יוקרה גם.
אין מצב שבחיים הפרטיים שלה היא לא הולכת על הוואו.
על ה-the best.
כל דבר אצלה זה הכי טוב שיכול להיות. אבל בקבוצה, היא כבר כמה שנים, מאז וואקמה או קוונקה או פקאפ, היא ירדה. עכשיו, אני יודע גם מי זאת אלונה, היא אוהדת כדורגל כמוני כמוכם, היא פריקת של כדורגל, היא יכולה להתלהב מאיזה ילד בנערים וליצור וואו, ויכולה לכעוס, היא אנושית. אלונה, את באה למשחק של הפועל באר שבע, את לא מבינה שאנחנו צריכים לזה אצילי אחד? הרי את רוצה שזה יקרה, את רוצה בעצמך ליהנות, אז עזבי את כל הצ'אט אלפים.
אני חושב שלמה להפועל, למה...
את לא מבינה שמספיק לך, אחד, ערן זהבי, על ארבעה, חמישה גיא בדשים? אחד, אני כבר
אני לא חושב...
זר, אני לא מדבר על שחקנים ברמה טוני. הקונספט שאת החלטת עליו אחרי שחרור טוני, הוא גרוע. אם הוא כל כך טוב, למה מיץ' גולדר וינקה לשחר לא עושים אותו? אני רואה כל היום, אני עוקב בפייסבוק אחרי פבריציו רומנו. וואלה, כי אני רואה עסקאות בעולם. אינטר, מנצ'סטר סיטי, אקסקלוסיב. אני אומר, בוא נקורים דברים בעולם. למה הבעלים של פרנקפורט, אתם יודעים מה? לא מנצ'סטר סיטי. למה הבעלים של פרנקפורט לא מקמץ את ידיו ואומר, אני מביא רק שחקנים חופשיים? למה? למה רק אלונה החליטה על הכל? הוא לא מתאים למועדון כדורגל שרוצה אליפות. שחררים מזה, אלונה. את צריכה לשנות גישה, לעשות חשיבה מחדש.
אני חושב כמה דברים, אייל. זה נובע מכמה דברים. א' כל, בלי קשר, היום הפועל באר שבע קבוצה קצת פחות אטרקטיבית בארץ מאשר קבוצת החוץ.
כסף קונה הכל, אני מבין.
ששחקן, אם הוא מקבל הצעה גם ממכבי חיפה או ממכבי תל אביב, הוא ילך לשם.
כסף קונה הכל, שי.
סבבה, שנייה. דבר שני, אתה אומר, אחרי וואקמה כבר לא הביאה כוכבים, ישקיע פה הרבה כסף גם אחרי וואקמה.
רק ז'וסואל,
לא, ז'וסואל זה גם שחקן שבא לפה בחינם.
לא, אבל הוא הכוכב.
ישקיע הרבה כסף, הוא הביאה כל מיני נייג'ל האסלבנקים, כאלה.
כן, מאז, זהו.
לא, סבבה, אבל היא נכוותה מאוד.
להשכיב היום.
היא נכוותה מאוד, ושנייה, ויש עוד דבר, שזאת מחשבה שלי. זה לא עובדה, זאת מחשבה. לדעתי, אלונה עדיין, באיזשהו מקום, בתוך תוכה, היא עדיין פגועה ממה שקרה בבחירות, ועדיין אומרת, אני לא רוצה לשים כסף גדול, כי עוד לא מגיע להם. הם עוד לא הוכיחו לי, שמגיע להם שאני אחזור להשקיע את הסכומים האלה.
לא יודע.
מזל שהיא לא פגועה מענייני וויליאם סוארס, בוא נה, הלכת רחוק, מה זה? זה ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה.
מאז החזרה של אלונה לעניינים, אתם זוכרים אחרי שהבוקסיס עזב. תגיד לי, רכש וואו שהגיע לפה, מיכה זה לא, זה כאילו הכי רכש וואו שעשה בז, אבל זה השחקן שהוא מוקצה בארץ.
לא נכון.
מה?
רוקביצה.
גם שחקן שבא חופשי,
וגם
שחיפה לא רצו
אבל
אותו.
באיחור של 3 שנים.
כן.
עדיין, הוא הגיע כמלך השערים שנתיים רצוף.
סבבה, איזה שחקן נרכש?
בסדר,
בהרבה
יניב,
כסף,
יניב,
בכסף
יניב,
גדול.
בוא. יניב, בסופו
רגע,
של דבר,
בוא,
רגע, גם מיכה
שנייה, שנייה.
וגם רוקביצה, זה לא גיים צ'יינג'ר. לא גיים
רגע,
צ'יינג'ר.
אייל,
אני לא אוהב לך
תן
גיים
לי רגע
צ'יינג'ר
לתת
ברמת...
לתמוקה.
דבר.
שי, אתה יוצא קצת כלימה, אתה בכיוון, אבל אין מי שימסור לך את הכדור, אז תן לי למסור לך. אתה צודק בגדול, כל פעם אלונה מחליטה, אני כבר לא משקיע את הכסף, נכוויתי. ואז היא רואה, וכן שמה כסף, עיין ערך סלמני, שמה עליו כסף, זה לא כסף שהוא לא
על
בדיקה.
א' כל אני לא מאמין שהיא שמה עליו מיליון יורו ברכישה, זה אולי מיליון יורו פלוס
לא,
שכר
לא
וכאלה,
מיליון, לא,
ואת
לא
מיליון
מיליון.
יורו, זה לא כסף גדול, מכבי חיפה מדברת את השחקנים של 2.5 מיליון יורו, אלה השחקנים
אבל
שהיא
אני
מחפשת.
לא מסתכל על מכבי חיפה, היא אף פעם לא שמה את הסכומים האלה, זה לא משנה, גם בתקופות של האליפות היא לא שמה את הסכומים האלה.
היא שמה
אבל
סכומים גדולים.
לשים 700 על שחקן, היא לא שמה, על דיה סבא היא שמה ויצא ברווח, סבבה? מעבר לזה אולי אסלבנק, חוץ מזה היא לא שמה הרבה, אבל כל פעם שהיא שמה, והיא מתחילה להתלהב, ואני מזכיר לך גם שהיא נלחמה אז על טפוקו ופלומיין, שהיו כאילו עזרים של הליגה באותה תקופה, אבל כל פעם שהיא שמה, מגיע אחד כמו סלמני, וגורם לה, להגיד לעצמה, וואלה, אני יכולה לקבל את אותו הדבר גם בשחקנים שהם לא, שבאים בחינם. אז למה לי לקחת את הסיכונים האלה?
נכון, צודק, אבל אתה חוטא למטרה, כי גם סלמני לא הגיע לכאן עם מספרים מפוצצים. לא הגיע לכאן עם מספרים
ועם
מפוצצים.
כל הכבוד, הוא הגיע לפה כשחקן בליגה
אז
השוודית.
שמה מיליון יורו, וואלה,
ו...
לא, זה לא המספרים שישדרגו אותך.
גם פטרסון, שחקן מהליגה השנייה בגרמניה, ושחקן שכמה קבע, 2-4 שערים בעונה, זה לא...
כן, עכשיו, זה קל
מסכים
לנו
עם
לדבר
הכל,
על
אבל...
זה, קל לנו לדבר, זה לא כסף שלנו. אבל
אל תשכחו את הציטוטים, אבל אל תשכחו את הציטוטים. סלמני הגיע כשחקן נבחרת קוסובו, והציטוט היה, כשמביאים לנו שחקן נבחרת אירופית, אנחנו לא יכולים להגיד לא.
נכון.
וגם ספר אפילו הגיע כשחקן נבחרת רומניה הצעירה, כפוטנציאל, כמישהו שמדברים עליו הרבה זמן.
אבל אז נזכרו שאף פעם הוא לא עזב את הבית, ושהוא לא עושה הגנה.
סבבה, אבל בוא נלך אחורה רגע לשאפי. שאפי הגיע בסכומים שהם לא משהו, אבל כולנו דיברנו על איזה גאונה יצאה אלונה. כלומר, היא יכולה רק להרוויח פה, אם הוא לא יהיה טוב, זה רק השאלה. אם הוא יהיה טוב, אז הסכום הוא לא כזה גבוה.
אני חושב שאין לי ספק שאם לשאפי, שאפי לא היה מסתבך בשעיה, הוא היה נשאר.
נכון, אבל אותה גאונות שהחתימה את שאפי על חוזה השאלה עם אופציית מכירה, היא גם הגאונות לכאורה שהחתימה את פאו ל4 שנים.
ואני חייב להגיד שאני
פאו
בזמן
לא
אמת...
שווה חוזה ל4 שנים.
בזמן אמת אני לא הבנתי איך הם עושים את זה.
כן, הוא היה צריך להיות מהמשוחררים בקיץ שעבר. אני לא... אפילו אנסה היה ראוי להמשיך לפניו. מה אני אגיד לכם? יש כל כך הרבה טעויות שלא לומדים מהם ולא מפיקים לקחים. ברור לי שבסופו של דבר, אם עכשיו אתם תראינו את אלונה, תגידו, כי ככה זה עולם הכדורגל, ואתם לא יודעים איזה לחצים עומדים בפנינו, ותוכנית.
וכמה קשה להביא שחקנים.
אני מבין, אני מבין, אלונה, אני מבין הכל. לכן אני אומר, אל תשני את הטקטיקה, תשני את האסטרטגיה. מחר בבוקר לבוא למועדון, אני אומר לכם, כמובן, בהנחה, או חלילה אם נעוף מול לבסקי סופיה, אז ככל הנראה יישאר לנו רק הליגה, 10 שחקנים הביתה. 10 שחקנים. כל הזרים, כולם הביתה. אם אני, כן? שוב,
אתה,
אני...
אתה מבין, אבל שזה באמת, זה ים כסף. גם לפעמים
בשחקן
זה ים כסף.
זה זעזוע, זה מסר, זה מסר שאומר, חבר'ה, אנחנו לא יודעים להביא זרים, בואו נקפל את הבסטה, נסתפק במה שיש. בשביל לעשות פלייאוף עליון, לא צריך יותר מדי להשקיע בפאון ובזה. תמצאי להם עסקאות השאלה, תמצאי להם עסקאות מכירה, תכבדי את החוזים שלהם, אני לא אומר להיות מלינת שכר, אבל ולשחרר. דרך אגב, גם בישראלים צריך לשחרר. את רמזי לשחרר אחרי התקרית האחרונה, שעוד מעט נדבר עליה. את מרחתם עבד אל חמיד גם לשחרר, זה נטל, נטל, נטל על המועדון חתם עבד אל חמיד. אנשים לא מבינים את זה. כי עוד לא דיברנו על זה, על בניית הסגל, אם אתם שואלים אותי, היא התבחבשה והתברברה והסתבכה והתעקמה והלכה למקומות לא טובים, בגלל חתם. בגלל שחתם תקוע לאלונה ולאליניב כעצם בגרון, אבל אלונה אוהבת את חתם, אנחנו יודעים. אילו לא היה חתם, היו מביאים
מגן זר.
ימני. היו מביאים מגן ימני. עכשיו, שמעו, זה נשמע
או מצורך. בלם זר גם, כמו שאליניב רצה.
בלם זר, כמו שאליניב רצה. עכשיו זה נשמע... כן, חתם כאילו הוא פותר לנו הרבה חורי, סותם את סוג... אבל גם חתם הוא מעבר לסי, הוא כבר שחוק, הוא פציע, הוא עייף, הוא בלי חסק.
הוא גם לא בריא לקבוצה.
גם זה, הכל כמכלול, חתם לא טוב לסגל של הפועל באר שבע, שוב, כבן אדם, יכול להיות שהוא אחלה וזה, אבל כרגע מקצועית, זה שנתיים מאוחר מדי לוותר עליו. אתם זוכרים, הבאנו אותו מסלטי. עכשיו, החטא הקדמון, וואי, זה משגע אותו.
הנה, שנייה, הוא השחקן היחיד אולי שהבאנו בכסף. מאז שאלונה חזרה.
יש מצב. לא, גם הקולציה הביאה בכסף. היא לא סגרה את ידה לגמרי. היא פשוט משקיעה במקומות הלא נכונים, או בסכומים הלא נכונים, או עם האנשים הלא נכונים. עוד משפט, אני חייב, כי נגעתי בזה קודם. כל בניית הסגל של הפועל באר שבע, עקומה, רצוצה, שבורה, והכל מתחיל מהחטא הקדמון, שנקרא שחרור אור דדיה. אפשר היה להיווכח בזה במשחק האחרון. קודם כל שאין לנו מגן ימני טבעי, כן, השחקן היחיד שמשחק בעמדה שלו, שחררתם אותו, לא בגלל שהוא לא טוב מקצועית, אלא בגלל שכמה צקצקנים בטוויטר חפרו לכם שהוא לא מספיק טוב, ולכן שחררתם אותו, והלחץ הזה מחלחל, למרות שאליניב אומר שהוא לא קורא רשתות חברתיות, לא מאמין לזה, מספרים לו, מדווחים לו, שחררתם מגן ימני טבעי, נשאר לכם בסגל סגיב יחזקאל שהוא אחלה מגן ימני אבל הוא לא טבעי, הוא לא טבעי, ואז מה קרה? ואז אמרתם טוב אבל יש לנו את חתם, הוא יכול לשחק מגן ימני אבל חתם לא יודע לעשות פרינטינג כי אם הוא עושה ספרינטינג אחד הוא נפצע לשבועיים או במקרה הזה לחודשיים, ואז אמרתם רגע אבל במקרה שחתם ייפצע יש לנו את אבו עביד, אבל אבו עביד אני מת עליו, אני אוהב אותו, אם אני הולך לחנות המועדון אני קונה חולצה רק של אבו עביד, אבל כשהוא מגן ימני הוא נגע. הוא נגר, אפשר היה לראות את זה גם...
אבל יש את סטויאנוב, יש את סטויאנוב.
סטויאנוב, גם כן, אז בוא ניקח קשר קדמי טוב, שעשה אחלה...
ונגמור אותו לגמרי.
ונסרס אותו בתור מגן ימני, למה? אבל הכל רקוב, הכל מאולתר, הכל חרטה, פונה, אגוזי. מה רצית להגיד, יניב?
קודם כל, סטויאנוב רוב העונה שיחק בנס ציונה באגף.
מה... הענף זה לא מגן.
ענף ימין או קשר מרכזי, קשר קדמי, קדימה. ראיתי משחקים של נס ציונה רק כדי להסתכל איפה הוא משחק. הוא לא היה מגן ימני.
אין בעיה, זה מה שהוא אמר.
ואגף זה משהו אחר, ומגן ימני זה משהו אחר.
נכון, אבל הם קודם כל לפני אבו עביד ולפני חתם, הם בנו על סטויאנוב.
כן. הם אומרים שבנבחרת בולגריה הוא משחק מגן ימני. תרשו לי לגחך. כי בנבחרת בולגריה הוא משחק 10 דקות פה, 13 דקות שם, אבל הוא מגן ימני.
זה לא נכון. זה לא נכון.
אני ראיתי את המשחקים האחרונים שלו, הוא היה מחליף על הספסל.
הוא פתח בהרכב שני משחקים אחרונים.
לא שאני זוכר, לא שאני ראיתי, אולי זה לא המשחקים האחרונים. עכשיו, מה קרה ביום חמישי בטרנר? מה קרה? אבו עביד היה לו צהוב, היה צריך להחליף אותו, אבל מצד שני, וואלה, נפלנו עם כל הרכש העונה. ואני אומר, נפלנו עם כל הרכש, אני מתכוון כל הרכש. היחיד שדומה איכשהו לשחקן כדורגל אמיתי, זה גיא בדש. אז מה? אז אין לנו...
וגם הוא אכזבה לדעתי בעיניי, אם אני צריך לסכם עד עכשיו.
נפלנו, אני קראתי לזה השבוע אירוע טקטוני. אירוע טקטוני, זה מלחמת יום כיפור מה שקרה לפועל באר שבע, בהערכת מצב.
הקטע שאיך הם לא זיהו את זה במחנה, איך הם היו שבועיים בחול, ולא זיהו את זה, ולפני מכבי תל אביב, ויאל, סליחה. לפני מכבי תל אביב, אליניב ברדה אמר, כן, המטרה היא אליפות, ועכשיו הוא אומר שזה, שהמשחק הזה גרם לרמת...
אני לך, שי, המחנה אימונים, הוא לא היה מחנה אימונים, אני קראתי לו חופשת אימונים. חופשת אימונים. המחנה אימונים עצמה, לא המחנה אימונים, המשחקי
אימון,
ההכנה האמיתית שלך היא עכשיו באירופה. זה המקום שאתה רואה, מגלה, לומד, מתקן גם, כמו שאמרתי בתחילת הפרק שלי, אני עושה, ואז אתה תבוא לליגה, אני מקווה קצת יותר טוב, אחרי שהפקת לקחים. זה לא היה מחנה אימון בעיניי, זה היה פרטיה. מבחינת הקצב והיריבות והתרגול, עזבו, לא מעריך את זה. גם שמעתי מישהו שאמר את זה, שהוא היה ארוך מדי, פתאום בדיעבד מבינים שהוא היה ארוך מדי.
יותר מדי משחקים ונסיעה ליוון.
כן, חרטה בונה, מכבי תל אביב חזרה יום קודם מנתב"ג וצ'ילקה אותנו 6-1 בטרנר, לא משנה. אז סגיב יחזקאל, המגן הימני הכי טוב שלנו, הוא לא נכנס במקום אבו עביד, למרות שאבו עביד היה לא מספיק טוב, ורצית לשפר את ה...
אלני ואומר שהקשר כנף שהיה על אבו עביד, זה השחקן הכי חשוב שלהם, ובגלל זה הוא פתח איתו, כי הוא...
נכון, נכון. בסדר, גם חשיבה טקטית, אני שמח שאמרת את זה. אבל סגיב יחזקאל פתאום, דרך אגב, גם סגיב יחזקאל, אנשים שוכחים, הוא אמנם מגן ימני עשה שינוי ושיפור, והיה שחקן מאוד מאוד משמעותי בעונת עברה, אבל גם הוא לא רוצה להיות מגן ימני. הוא לא רוצה, תשאלו אותו, שאלו אותו עיתונאים, שי, דיברתי,
אני שאלתי אותו,
הוא תמיד אומר, אני לא רוצה שחק, הוא לא אומר את זה בפה מלא, הוא כאילו
הוא אומר, אני מבחינתי, אני שחקן התקפה.
כן, הוא אומר, כאילו אני אעשה כל מה שהמאמן,
אבל גם היום הוא לא מגן ימני.
הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להיות מגן ימני, לא כיף לו, ואז אליניב נתן לו הזדמנות עכשיו נגד לבסקי סופיה, בום, טרחר, סגיב, תתחמם, בום, אתה הולך להחליף את פטרסון, או את, לא יודע את מי, או את פאון, בעל כנף. שמח, איזה יופי, אבל למה זה? כי אין לנו שחקני כנף טובים, כי נפלנו איתם. עכשיו, מה קרה? כעבור כמה דקות, איך קוראים לו, אבו עביד קיבל את הצהוב השני, ואז עוד פעם מחזירים את סגיב לעמדה שהוא הכי טוב בא להיות מגן ימני. אבל רגע, רגע, אז השמיכה קצרה מדי. עכשיו, שוב, אין לנו כנף. אין לנו כנף, כי עם כל הכבוד, כל השחקני כנף שנכנסו, אם זה יוני, שרוצה לקרוא לעצמו, כשהבנתי שרוצה שיקראו לו יואן.
יואן.
כן. ולא זוכר עוד מי היו החילופים, תזכיר לי?
ספר, ספר.
ספר, שלא דומה
לי. השם משחק הנפל שלו במלטה הוא לחילוף ראשון.
כן. אז אתה רואה שכל אלה, הם לא שינו את המשחק. גנח, כמה שהוא אהוב, והיה לפחות ניצות של התלהבות בקהל כשהוא נכנס, וגם אליאני, ויאמר לזכותו זיהה שהוא בועט עונשין יפה, ונתן לו התעקש שהוא ילך לבעוט את העונשין, זה הפעולה היחידה שגנח, ההתקפית, שגנח עשה במשחק. כל היתר, ואני הסתכלתי עליו גם במגרש, ופעמיים בטלוויזיה, הוא היה עסוק במשימות הגנה. הוא היה עסוק במשימות הגנה, ואליניב כל הזמן מטפטף להם, הוא גם אמר את זה במסיבת העיתונאים. גנח עוד לא בשל מבחינה טקטית, יש דברים לעבוד עליו. מה זה מבחינה טקטית, אליניב? שהוא ירדוף אחרי הכנף שלהם, שהוא יעשה הגנה? אז אתה מסרס אותו בהתקפה.
וספר מוכן טקטית, שהוא משהו מקבל הרבה יותר דקות ממנו?
אנטוניו ספר, שבליטה, בעת כדור לשמיים, במהלך אגואיסטי חובבני מהשכונה, בתוספת הזמן, שיכול היה להתפתח ממנו מצב של גול, אבל הוא בחר לבעוט מ-30 מטר לשמיים, כי ככה בא לו, הוא נכנס מחליף ראשון, וגנח מחליף אחרון, ואז מסרסים את גנח. עכשיו, אם גנח ימשיך לשחק כמחליף, דרך אגב, נכנס דקה 84, זה לא מספיק, אמרת את זה כבר, אם גנח ימשיך לא לעשות כלום, ולא, יבוא הזמן, ולא לבשל, כי אומרים לו תעשה הגנה, ולא להבקיע, כי לא מספיק מאמינים בו, בסוף 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 יבוא איזה מטומטם אחד ויגיד, גנח לא שחקן, גנח זה עוד באר שבעים מסורוקה, וככה גם איבדנו את גנח. עכשיו אם גנח עכשיו לא פותח בהרכב, מה יקרה כשירעננו את הסגל ויביאו לפה שניים או שלושה זרים טובים? מה יקרה? עכשיו הוא בקושי משחק. עזבו, בקיצור, פרסה אחת גדולה, כל ניהול הסגל של הפועל באר שבע, מתחילתו ועד סופו, מקולקל, רקוב,
ובמילה אחת, ניהול מקצועי.
והכל מתחיל בחטא הקדמון שנקרא שחרור אור דיאדיה. הוא פתח פה סדרה של...
אייל, זה וניהול מקצועי. שאין ניהול מקצועי. כל מה שאמרת עכשיו זה ניהול מקצועי. אתה רוצה כבר... כן, אתם, בואו נדבר על ספורי, על מה שקרה, אייל מקודם אמר שמבחינתו, מה?
שנייה רגע. אתה שומע אותי?
כן.
אני אומר כל זה בסופו של דבר, את הרכישה הכי גדולה של אלונה, לפי מה שאתם אומרים, בחלון העברות הנוכחי, יצטרך לעשות בפן הלוגיסטי בכלל.
להביא מנהל מקצועי, כן?
לא, להביא מקפיא יותר גדול.
הקפיא את הזרים. טוב, בואו נדבר על ספורי, אייל, אייל מקודם ככה אגב אמר שצריך לשחרר אותו, כמה נקודות שלי בתחסות לספורי. מישהו אומר לכם זאת התקרית הראשונה שלו, או שהוא לא יודע, או שהוא, לא, או שהוא משקר, אם הוא מתוך המועדון הוא משקר. לרמזי ספורי היו הרבה תקריות, בואו נזכיר בנגיעה, אם אתם זוכרים שנה שעברו וסתירה לאיזה שוער שני של אשדוד, והשופט הוא לא ראה את זה, הייתה לו את ההרחקה נגד מכבי חיפה, שהוא התנצל אחרי זה ואמר שזה לא יקרה יותר, הייתה לו את הניסיון לעלות ליציע בסמי עופר כדי לתקוף אוהדים שקיללו אותו. אני פרסמתי השבוע ששנה שעברה במחנה אימונים הייתה לו תקרית חמורה עם רותם חתואל, שבמהלכה הם ניסו לריב, אז ספורי החליק ופרק את הכתף, הוא שם על ידי המועדון שהוא פרק את הכתף, הוא החמיץ שלושה משחקים, הם לא פרסמו למה, עכשיו אתם יודעים למה. בקיצור, זה עוד סוג של שור מועד, ואני חושב שרמזי ספורי בנבחרת לא הרשה לעצמו להתנהג ככה, אפילו באשדוד שהוא בא לשם כאיזה מושל שבאר שבע היא לא רצתה אותו, הוא לא מתנהג ככה, זה מה שאמרו לי מישהו שהיה איתו שם. אני חושב שעלה לו, הוא מרגיש שהוא הכוכב של הפועל באר שבע, הוא מרגיש שהפועל באר שבע תלויה בו, ובגלל זה אנחנו רואים את התקריות האלה החל מהעונה שעברה, כי לפני שנתיים הוא נתן עונה נהדרת, הוא היה השחקן של הפועל באר שבע, ומאז אתם רואים התנהגות חמורה. ועצם זה שרק ביום חמישי, שלושה ימים אחר, הוא הועיל בטובו לשלוח הודעת אס-אמס, או וואטסאפ כנראה, לשי אלבס, הוא לא להתקשר. וכל זה, מה? כי אבא שלו הסביר, ובאמת היה אמר שכל הכבוד לאבא שלו שהסביר, אבל ברור לכם שעכשיו רמזי ספורי ישמע נרקומן בכל מגרש בארץ, ושנייה, ואם הוא היה אומר לו בן יונה או אחותך ככה וככה, זה לא היה מדליק את ספורי? זה היה בסדר? זה היה יותר לגיטימי מנרקומן? מה אני אגיד לכם, עלה לו? הפועל באר שבע מבחינתי עשתה נכון שהחליטה להשאיר אותו באופן מיידי למרות חשיבות המשחק, ואם הוא יבוא בראשון ויראה שעדיין הוא בא מה שנקרא בפוזה, מבחינתי שימשיך לו לשחק. וצריך לחשוב מה עושים, כי בסיום העונה הוא שחקן חופשי, ואולי אם יש הזדמנות אפילו למכור אותו עכשיו, אנשים קראו אותו, כן, מבחינתי הוא נכון לעכשיו שחקן ההתקפי הכי טוב של הפועל באר שבע, אבל הוא לא שחקן שעושה את ההבדל בין אליפות או לא אליפות, ראינו את זה כבר, אז וואלה, אני חושב שאליפות בכל מקרה לא תהיה, אז אם זה הזמן להיפרד מרמזי ספורי ולהעביר את הקבוצה, אז סבבה. זה אני עכשיו, עדי אתה מוזמן, יניב, מי שבא לכם, אייל נראה לי רוצה קצת מנוחה אחרי הנאומים.
קודם כל, הכל מתחיל ונגמר בהעברת המסרים של אלונה ושל הפועל באר שבע לגבי הערכים של המועדון, נקרא לזה ככה. מאז ומתמיד הערכים של המועדון, לפחות בתקשורת, היו בלי גזענות, בלי אלימות, בלי כל מיני כאלה. בפועל, וואלה, יש סובלנות לגזענות, יש סובלנות לאלימות. הכי כיף שבסופו של דבר אנחנו רואים איזה סרטון של שחקן רוקד עם השחקן שהוא רב איתו, משחק איתו דמקה, מה שפעם היה מסתיים בסולחה סביב שולחן שש בש, היום מתחיל שם. יספרו לנו עוד אלף פעם על חדר הלבשה בריא, ובסוף העונה יגידו בדיוק הפוך, שהבעיה שלנו העונה הייתה חדר הלבשה לא בריא. הדבר, הבסיס בקבוצת כדורגל זה לזהות את הגורמים הבעייתיים בחדר ההלבשה. עכשיו, אם זה ספור, אם זה חסקל, שזה פעם שנייה שלו שהוא מעורב, למרות שהוא לא באמת אשם והוא ניסה להפריד, אבל כמו שאפיק, תמיד כשיש אלימות, יש שמות מסוימים שמופיעים באלימות הזאת. תנקה את זה, יהיה לך חדר הלבשה יותר טוב.
ובפועל, מה לעשות עכשיו עם רמזי ספורי?
בפועל, אני חושב שאם אלונה סיימה את דרכו של ג'וסואה בגלל האלימות, שהיא לא יכלה לעבור על זה לסדר היום, וואלה, ספורי כשחקן שעדיין יש לו מניות, ובוא נגיד שקבוצות ירצו אותו, אני חושב שלהעמיד אותו למחירה זה משהו שחשוב לא רק להפועל באר שבע של העונה, אלא להפועל באר שבע של העונות הקרובות.
גם אם הוא יעבור למכבי חיפה, כי לדעתי חיפה יקחו אותו.
שיעבור למכבי חיפה ושירביץ שם לשחקנים בחדר הלבשה.
אוקיי, עדי.
אני רוצה לדבר על התקרית מהזווית של הפתרון. אני חושב שעצם זה שסוחבים את הפתרון כל כך הרבה ימים, ובנוסף הצליחו להגלות את רמזי ספורי מהמשחק בבחינת שער עצמי מפואר ומיותר עוד לפני שהמשחק הזה נפתח, זה באמת מעשה מאוד לא אינטליגנטי מבחינת הקבוצה. אני לא מבין למה לא יצאו באיזושהי הכרזה משותפת על האירוע, על זה שהתקיימה סולחה, על זה שרמזי נענש בלא יודע מה, וסגרו את הסיפור הזה עוד באותו יום או למחרת. למה מחכים? למה להגדיל את הדרמה?
אולי כי היה שחקן שלא רצה לעשות סולחה?
למה להעניש את הקבוצה? למה להעניש את האוהדים? למה לגרום לרמזי את האנטגוניזם הזה? מה עשיתם בסיפור הזה? מה עצם המהלך הזה נותן?
זאת אומרת, אתה רצית שהם יחליקו את זה.
אני לא מצליח להבין.
עדי גולד, אתה בעצם אומר שהפועל באר שבע, אתה צריך להחליק את זה.
אני חושב שהפועל באר שבע לא הייתה צריכה להחליק את זה. אני חושב שהפועל באר שבע לא הייתה צריכה להעצים את זה, ואם כבר לתת את זה בעוצמות האלה, גם לתת את הפתרון באותו זמן, להגיד וואלה, הייתה לנו תקרית. סוגרים את זה כמו גברים, כמו שהפועל באר שבע יודעים, הרי תמיד יש את המילה הזו גברים, וחדר הלבשה של גברים, אז איפה הגברים פתאום? מה קרה להם? מה נהיה שם?
עדי, אפשר לנסות לחדד את מה שאתה אומר מהזווית שלי?
לחדד מכל זווית שאתה רוצה.
אין לי בעיה אם רמזי ספורי בסופו של דבר היה מתנצל, היה משלם איזושהי ארוחה קבוצתית או משהו כזה, וממשיכים עם זה. אבל מה, ברגע שספורי הושעה, אבל הצד השני באימות פתח בהרכב, יש לי בעיה עם זה.
אז מה אתה היית עושה?
קודם כל, עושה את הוועדת משמעת יותר מוקדם, סבבה? מעניש את מי שצריך, אליאס אשם, לא אשם, אבל ועדת משמעת, הוא גם היה צד בעניין, לדעתי, אף פעם אלימות כזאת לא מגיעה מכיוון של צד אחד.
יעני, אם על כל כללה בכדורגל, באימונים, שחקנים היו הולכים מכות, הלכה כל יום מכות, כל יום. גם אנחנו שאנחנו משחקים בשכונה, אנחנו
קלים
אחד את השני.
מסכים איתך, אבל אני גם לא חושב שתגובה כזאת רצינית של עמוק מגיעה מפעם אחת. כלומר, אני רואה גם אם, כאילו, אני לא מצדיק ולא זה את מה שספורי עשה, אבל לדעתי אפשר היה להבין שספורי לא אוהב את מה שאליאס אמר פעם אחת, פעמיים, וברגע ששחקן מתעקש, אז אליאס גם לא נקי. אבל ברגע שיש עימות בין שחקנים, או ארבעה שחקנים בכלל בתקרית, אחד פצוע, ואחד פותח בהרכב, אז וואלה, בחרו פה צד, כאילו עוד לפני ועדת המשמעת קבעו מי השם.
אבל זה ברור, סול, אני לא מבין מה, אתה עושה ממה ששאליאס עשה, ומה שספורי עשה, כאילו זה שווה ערך?
לא עושה שווה ערך, אבל ספורי נענש עוד לפני שהוא טען את הצד שלו, עוד לפני שהייתה ועדת משמעת.
אני לא חושב ככה, כי עובדה, התקרית הייתה בערב, ורק בבוקר קיבלנו את ההודעה. אלף כל, כל הכבוד למונטון ששמר את זה עד אז.
קודם כל ספורי באותו אימון כבר אמרו לו ללכת הביתה, באותו יום.
סבבה, אבל המועדון שמר על זה. זאת אומרת, נעשו מהלכים מהלילה עד הבוקר, וכנראה ראו שרמזי עדיין בפוזה שלו, והודו הנעליו, אז וואלה. אני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה, לא לתת לו לשחק. אף שחקן הוא לא, הוא לא,
לא?
מעל המשחק, הוא לא מעל הפועל באר שבע, ותאמין לי שכנראה היה שם משהו מאוד מאוד אלים, ויוצא דופן שהם עשו את זה, כי הפועל באר שבע לא ממהרים. הפועל באר שבע לא ממהרים להעניש. והנה, על התקרית שהייתה שנה שעברה, שרמזי כאילו בסוף פגע בעצמו שפרק את הכתף, הם נלחמו כדי שלא נפרסם את זה בזמן אמת.
אני מסכים, אני לא אומר שרמזי היה צריך לשחק, בניגוד לעדי. אבל אני אומר שבקבוצה מתוקנת, במדינה מתוקנת, אתה חף מפשע עד שהוכח שאתה אשם. כלומר, ועדת המשמעת אמורה להיות רק ביום ראשון.
סול, אתה יודע, אבל ראשון, גם בן אדם שמואשם ברצח, הוא עצור עוד לפני שמשפט, הוא כבר יושב בכלא שנתיים עוד לפני משפט. כי הוא עשה משהו מאוד מאוד חמור.
אני אתן לך את זה מהכיוון שלי, העברייני, בסדר? מהניסיון שלי עד לאחרונה.
מהניסיון הפלילי.
מהניסיון הפלילי שלי, כן. אני, בתקרית שלי, שהייתי מעוקב, עצור, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לא נגעתי בבן אדם, לא היה שום הוכחה, לא היה כלום. בסופו של דבר, מה שהתנהל במשטרה, שני הצדדים קיבלו את אותו הדבר. כלומר, ההליך התבצע אותו דבר עד ש... לא יהיה ספק, או עד שינקטו איזה שהם מסקנות. כלומר, אתה לא יכול, אם אתה רוצה חדר הלבשה בריא, או שניהם לא משחקים, או שניהם משחקים עד ועדת המשמעת.
שוב, אבל הם לא, לא עשו... א' כל, לא תהיה כנראה ועדת משמעת, זאת המצאה של עיתונאים שלקחו את זה באופן אוטומטי, שאם הוא שעד יום ראשון, אז ביום יום ראשון תהיה ועדת משמעת. לא תהיה ועדת משמעת, לדעתי זה אמן שהוא קיבל וזהו. ושוב, כולם ראו מה ספורי עשה, לא נראה לי שספורי הכחיש את מה שהוא עשה, ולא אפילו הצדיק את עצמו, כי הוא אמר לי נרקומן, אז ברור שאני אגיב ככה, ולכן הייתה את ההחלטה הזאת. אני לא מבין כאילו מה, לא יודע, מה הטענות שלכם. באמת, כאילו, מה, המועדון הוא מעל הכל, אני אגיד לכם משהו, אני כאבא, כמחנך של הילדים שלי, התקרית הזאת, התקרית הזאת עזרה לי מאוד להסביר לילדים שלי כמה אסור ללכת מכות. כינה, 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 תראו, ספורי הרביץ לאליאס, והוא נענש עכשיו, הוא נענש, והוא לא מסרק, ואני כאבא, זה עוזר לי להסביר לילדים שלי למה אסור לעשות את הדברים האלה. זה נקרא אקט חינוכי, המועדון עשה אקט חינוכי. נכון. יאללה, אתה רוצה...
לא, אתה לא כדי.
זה בעיניי.
בעיניך, סבבה, אני אסביר לך למה אתה לא... כאילו, בגדול אתה צודק, כן, אבל אם זה כמו שאתה אומר, היו לספורי כל כך הרבה מעידות, בוא נגיד ככה. אם לא היה את התקרית של ג'וסווה ויחזקאל לפני זה, שהיה תקדים לאיך הפועל באר שבע מתנהגת במצבים האלה, אז הייתי מבין אותך, אבל... או שאתם אומרים שיש אפס סובלנות לאלימות, או שזה תלוי איזה שחקן זה, עד כמה הוא טוב. כי אם אילי מדמון או גנח היו מעורבים באלימות, הם לא היו היום בהפועל באר שבע. לא משנה איזה פעם
שלהם. אני מזכיר לך גם שהפועל באר שבע מנסה להיאבק באיזה תדמית שדווקא בה של מועדון אלים. והיה פה משהו למען עירו בעירה, או הנה תראו, אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא מתייחים, ואנחנו עושים.
לא, אבל להרחיק אותו ממשחק אחד, זה לא עושים, זה בדיוק כמו שאני אומר.
למה לא עושים? למה? זה העונש הכי לגיטימי שבעולם, זה העונש, זה העונש אמיתי. אם היו נותנים לו קנס של 5,000 שקל, זה היה עדיף? והוא היה משחק?
עונש אמיתי זה אם היו באמת עכשיו, אומרים לו, קראתי איפשהו ששוקלים לקחת אותו לסדנה לניהול עצבים או משהו כזה.
כן, גם לג'וזווה אמרו את זה.
סבבה, אז עונש אמיתי זה לא שוקלים או לפרסם ידיעות, זה לעשות את זה.
זה לא עונש, אבל זה לא עונש, אגב, לשלוח לטיפול זה לא עונש, זה פרס, שתדע רק.
לא, קודם כל לפעמים לשלוח לטיפול זה לא טיפול, זה דרך מתוקנת להבראת המצב.
נכון, זה מה שאני אומר, זה פרס. זה כאילו אם מי שאוהב אותך שולח אותך לטיפול.
סבבה, מה, כאילו, ומה הם לוקחים אותו, מה הם היו שולחים אותו, נגיד, לבתי ספר של ילדים שרוצו מהמסגרת או משהו כזה, להרצות על אלימות וכאלה. תמיד, כאילו יש הרבה דרכים לטפל בזה.
לא יודע.
במשחק, בסדר. בעוד...
ואם זה היה שחקן שהוא לא בכיר, אתה גם היית מדבר ככה?
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שגנח או מדמון, או לא יודע, מי לדעתך לא בכיר בהפועל באר שבע? חמד.
ספר.
ספר, למשל, כבר לא היו בהפועל באר שבע, זה מה שאני אומר. אל תעשה את זה. אל תיתן את העונש לפי מידת החוזק או לפי מידת הפופולריות של השחקן. אם יש לך ערכים, יש לך תקנון מסוים, תלך לפי התקנון, כאילו לא משנה מי השחקן. קורא א', זה מה, עושים ב'.
טוב, אייל, מה אתה חושב? אמרת כבר שבחינתך צריך לשחרר את ספורי.
כן, אמרתי, אבל השלושה, אומרים, השני שקלים שיש לי לתרום לדיון הזה על ספורי, אני אפור אותם לשלושה שקלים, אבל בקצרה. קודם כל, תמוע בעיניי שאחרי שרמזי ספורי, הקשר אמצע הכי טוב בסגל, הוא אנש, לא הוקפץ מיד, האוסקר גלוך הבא ששיווקו לנו אותו בעונה שעברה, לסגל הבוגרים. אני מדבר על איתי חזות. היה, אני הבנתי, אולי הוא נמצאים בכלל בבולגריה, במחנה אימונים הנוער. אני אומר לכם, אני גיא פרימור, שאין לי, אין לי זמן לנהל את המועדון, אני מארגן לו כרטיס טיסה, מחר בבוקר אתה נוחת בנדבק, כי אנחנו צריכים אותך לסגל, כי אין לנו קשר אמצע במקום רמזי ספורי. אף אחד לא מספיק טוב, או לפחות הנה.
זה לא גנח אמור להיות?
לא, גנח כנף. מה קשור? גנח כנף. לא משנה, אם כבר, אולי, אתם יודעים, הוא שם את אדריאן פאון, האוהד שצעק לו לפני שבועיים שאדריאן פאון לא מתאים לאמצע, צודק, ברדה לא רואה את זה, הוא צודק, ואז הוא אחר כך שם את ספר, ואחר כך את יואן סטויאנו, השחקן שבתפקיד הזה, אחריו זה איתי חזות, הוא לא, אפילו לא אופציה, אני גם לא יודע אם הוא מתאמן בבוגרים העונה, עיקר בעונה שעברה, זרקו אותו, ככה, הנה תראו, הבן של גדיה, הבן של גדיה, בסדר, זה בקטנה. דבר שני, אני חשבתי על רמזי, וואלה, היה חסר נגד לבסקי, במשחק הראשון. מאוד חסר. לא רק מבחינת הנוכחות שלו והעוצמת ביתה שלו, אתם יודעים, מצבים נהיים, משחק קלאסי כמו 0-0 כמו שהיה, בקלות יכול היה להיגמר ב-1-0 לנו, כמו עם פוניבז'י שבועיים קודם, בזכות מצב נייח. ורמזי אלוף בדברים האלה, ככה שהפועל באר שבע מקצועית נפגעה מהעניין הזה, ואני מסכים עם עדי לגמרי שמשכו את זה יותר מדי מסטיק, כאילו מה...
אבל זה ברור ש...
תתקשרו
להבין... ברור שמבחינה מקצועית יש פה פגיעה, אין פה... זה לא...
אין לי בעיה להשעות אותו מהמשחק, אבל לא צריך למשוך את הסאגה הזאת אל תוך השבוע הקרוב, ואני מגיע עכשיו לשקל השלישי שרציתי להגיד. גם במשחק נגד לבסקי סופיה, לא משנה מה יוחלט, יחזור, לא יחזור, הוא לא יכול לשחק. הוא לא יכול לשחק, למה? כי הוא הפסיד שבוע אימונים. תראו לי שחקן שמפסיד שבוע אימונים, ואז במשחק אחרי זה פותח, זה שכונה. אז ככה שגם בזבזו אותו לגומלין, עכשיו אם יש לנו סיכוי בגומלין, זה בזכות רמזי, כי זה מה שנקרא גורם ההפתעה, המאמן שלהם עד ערב לפני המשחק, אפילו לא ידע שרמזי לא ישחק. אז אם יש לנו סיכוי לגומלין, זה לבוא עם שחקן שהוא פרש, שהוא חדש, שהבולגרים כאילו לא מכירים אותו, לא מוכנים אליו, ולתת לו לבעוט מ-30 מטר, בום, 1-0, ולחזור הביתה לארץ. אבל רמזי לא יכול לשחק, אולי, מקסימום כמחליף במקרה הטוב. אז ככה ש...
לא, אבל אני רוצה לחזור על ברשותך למה שאמרת, שהוא לא צריך להיות בהפועל באר שבע.
שנייה, שי. אייל, רמזי ספורי, אם איך שהוא נראה עד עכשיו העונה, הוא יהיה חסר לי רק בחנוכה.
בסדר, תשמע...
אתה יודע למה?
למה?
כי מתחילת העונה, הדבר היחיד שספורי עשה, זה להיות סביבון סביב עצמו.
בסדר.
לוקח את הכדור, מסתובב, לוקח את הכדור, מסתובב, זה כל מה שהוא עשה.
ועדיין הוא מעורב ישירות בשלושת השערים היחידים שכבשת.
עדי גול דיבר על הבעיה של המנהיגות בקבוצה, שאף אחד לא לוקח מנהיגות בסגל הזה, אז ציפו שרמזי, אחרי שמפנים לו את הבמה, משחררים את דור מיכה, טיפו שהוא ייקח את המנהיגות, וזה לא בשבילו, אבל אני מזכיר לכם, באמת, הפועל באר שבע עד עכשיו הפקיע שלושה שערים במשחקים רשמיים העונה, שלושתם רמזי שם, שלושתם, שער...
אוקיי, אבל בכל זאת אמרת שמבחינתך אפשר לשחרר אותו.
לא בישול, הגול נגד פוניבז'יץ' לא בישול, אבל הוא... כן, נכון, כי גם את ג'וסואה אמרתי לשחרר. חבר'ה, אין, אין, אני לא בוחל במילים שלי, אני גם מסכים עם יניב. או משמעת היא משמעת, זה לא משנה מה שם השחקן, או מה התפוקות, הוא צריך, ובטח שאתה מתאר את זה, שזה סדרה של אירועים אלימים. רמדי ספורי צריך לסיים את דרכו בהפועל באר שבע, אבל לא אני מקבל את ההחלטות, ובטח לא אני חתום על החוזים. צריך למצוא דרך להיפרד ממנו ולהביא שחקן אחר ברמתו. יש כאלה בעולם.
יותר טוב אפילו.
כדור הגלן האחרון ביקום.
אבל גם לנו קל להגיד את זה. אני מזכיר לכם שכשיאנקל'ה שחר אומר על ג'וסואה, אני הייתי מעלה אותו על מטוס, אז כששחקן שלו, השחקן הכי טוב שלו, סותר לויטור, אז הוא לא עושה כלום. או פרשת הטילי.
אתה צודק. אלונה, אני בטוח... שיכולה למצוא את הדרך, נקרא לזה, הנקייה, מבלי ללכלך את רמזי, פשוט למצוא איזו עסקה של קבוצה, שתיקח אותו ואת אחותו, כן, משהו, לא, לא, אפילו לא טרייד, אלא השאלה, מכירה, אופציה, לא יודע מה, ולהיפטר מה...
הוא גם ככה מסיים חוזה בסוף העונה.
מה זה?
מישהו אמר דן ביטון?
הוא מסיים חוזה בסוף העונה.
אז הוא בכלל בשנת חוזה.
כן.
זה לא ידעתי, טוב שאתה אומר. אז עד רבה ועד רבה
ב-MMA ישמחו להפים אותו.
נעבור לפינות שלנו.
כן, נעבור לפינות, אבל אני רוצה כדי לסגור את הדיון משהו קצת נקרא לזה עם רקע תרבותי. אני בימים האחרונים יצא לי לראות את הסדרה, מי ששמע על הסדרה, על סיפור חייו של אביב גפן, ככה בהוט, בערוצי הוט.
סדרה לילתית כאילו, לא?
לילתית, כן, כאילו דוקומנטרית, אבל לא כאילו, חצי דוקומנטרית כזאת. אז יש שם בפרק סיום מונולוג של אביב גפן, שהוא, בקולו של אביב גפן, כן? שהוא מספר על היחסים שלו עם אילנה. אילנה, אפרופו אריק בנאדו, היא הבת זוג של אריק.
האקסיט של שתיהן, של שניהם.
כן, אז הוא תיאר את זה אביב גפן, איך התפרקו לו היחסים עם אילנה. אתם זוכרים, הוא שר, הוא כתב לה
שירים, אילנה,
כן, ועוד כמה שירים אפילו, והוא תיאר את זה כל כך יפה, ששמעתי אותו ואמרתי, בואי נה, זה הפועל באר שבע. זה הפועל באר שבע, אביב כתב את זה על אילנה, ואני אומר לכם, זה הפועל באר שבע, מה הוא כתב? ככה, אני אצטט. אז היה גג והיו קירות, אבל לא היה בית. אילנה ואני היינו כמו רהיטים שבורים. רהיט כזה שראית ברחוב וסחבת אותו עד הדירה, ורק אז ראית שחסר ברגים, רגל אחת שבורה ויש קרעים בריפוד. ככה הפועל באר שבע נראית בקיץ 2023. אמרו לנו שבנו את הסגל מוקדם, ויום לפני מכבי אליניב רועיין ברדיו דרום, ואמר שהסגל לא צריך שום שינוי, וזה הוא שלם עם הסגל, ובום, טרח, פתאום רק הקרעים ושברים, והכל נראה שהולך ומתרסק. אז תודה לאביב גפן שנתן לי השראה.
יאללה, בואו נעבור לפינות. אוקיי, אז נתחיל ב... כולם מדברים על במקום על? יניב?
כולם מדברים על זה שבאר שבע לא כובשת כבר כמה משחקים, במקום לדבר על זה, על מה שיותר חשוב, וזה שהיא סוף סוף לא סופגת.
גם במשחק נגד הליטאים בבית היא לא סופגה.
במזל.
אוקיי, אבל בלי קשר, אני חושב שבאמת היה משחק טוב של מרציאנו, אפילו בענת כדור. היה משחק טוב, לא אגיד מצטער, אבל משחק סולידי, סבבה.
גם מרציאנו וגם ויטור, שזה כבר...
כן.
מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה.
בקצה ההגנה. טוב, אייל?
כולם מדברים ואפילו מתלהבים שמצאנו לסלמני קבוצה, וככה מתפנה לנו מקום לזר, רק שלא אומרים, ולא מדברים על זה, שזה עד נובמבר כולה. מה זה נובמבר? עוד שלושה חודשים נגמר. הליגה בשוודיה,
לנו, כן.
הליגה בשוודיה, למי שלא הבין, נגמרת באמצע נובמבר. זה חוזה, זה עסקת ההשאלה שהמועדון הצליח לתפור.
אתה בטוח? יכול להיות שהוא לא מתחיל איתם את החצי הבא?
בטוח, יניב, ביררתי את זה. אוקיי. עדי?
אתה הולך למקפיא בינואר.
אני ממשיך במה שהתחלתי שבוע שעבר, כולם מדברים על משחק הגומלין נגד לבסקי סופיה, אף אחד לא מדבר על המשחק נגד חדרה, שהולך ומתקרב, הוא הרבה יותר חשוב, אני לא רוצה לחשוב בכלל מה יקרה אם הפועל באר שבע לא תנצח את המשחק הזה.
ושלא נדבר על זה שיש אנשים שמדברים על משחק נגד פרנקפורט.
אז אני רוצה להוסיף על שניכם, אף אחד מכם לא מדבר על משחק הדירוג על מקום שביעי בגביע הטוטו שאמור להיות לנו, ככל הנראה, אם לא יהיה איזה הפתעה מרעישה, נתניה, האחלה יריבה, שעלולה להשפיל אותנו גם במצב הקיים, או לחילופין חדרה שוב או בני ריינה, זה תלוי בתוצאות של משחקים
שביעי. וואו, האם זה חדרה פעמיים ברצף, זה מבאס.
גם נתניה זה מבאס, אבל זה תלוי במשחקים. כרגע נראה כי רוב הסיכויים שנתניה תהיה שם דווקא.
אם אפשר להכניס את השני קטע שלי, אז כולם לא מדברים על זה בצדק. מה חשוב המשחק על המקום השביעי בגביע הטוטו?
זה, אין מה, אז צריך לעבור גם אותו. כולם מדברים על פטריק לימלה, אלון תורג'מן, תומר חמד, אסטרי צלמני, וכל מדבר על איתמר שבירו, שעדיין על המדף. בסוף הוא ילך למכבי חיפה. מה לא נכון?
שביר לו כבר שחקן של מכבי, הוא פשוט יצא עם קריית שמונה למחנה האימונים, לפי מה שאני יודע.
ידיעה מלפני חודש, סול. מה זה כבר חזרו, מה זה כבר משחקים, הם פה כבר מזמן, מה זה?
יניב, אתה בבטומי, אבל למעשה אתה כרגע בניו יורק.
כן.
מה,
פוצץ המחור מתן? או בכוכב אחר. שבירו בקריית שמונה, כן, כל הפרסומים הראשונים, שבירו סיכם, שבירו סגר, שבירו זה, לכו תחפשו מי פרסם אותם. השבירו עדיין שחקן של קריית שמונה.
אני בזמן בפנים, מה
לעשות? כן, הנה, הייתה לך כבר חרטה עכשיו, אבל בוא תעבור רשמית לחרטה.
טוב, החרטה שלי זה הפועל באר שבע דורשת 600 שקל על תווי חנייה. מזל ש... אילונה לא משקיעה בשחקנים, לפחות היא משקיעה בנדלן. לא יודע מה השתנה בשנה האחרונה, אבל עלייה של 100 שקלים זה די משמעותי. לא חרת?
בהחלט חרת. רוצה שמה חרת? אני קיבלתי את התו חנייה שלי כעיתונאי, והייתי צריך להחזיר את התו הקודם. זה על בחום המועדון, ואני מביא לו תו. התו שהשתמשתי בו, שהשתמשתי בו אפילו עד שבוע שעבר, משחק לפני. ואז הוא אומר לי, הלו, זה תו לפני שנתיים. אני כזה, מה? הוא אומר לי, כן, אתה לא רואה שאתה משתמש בתו לפני שנתיים? אז אמרתי לו, רגע, ומה התו של שנה שעברה? מה שנה שעברה, ואין לכם כזה כרטיס, כמו כרטיס אשראי. ואז אמרתי, מה, באמת?
נכון.
אני לא השתמשתי בו בכלל. ואז כאילו הלכתי לארנק וראיתי שבאמת יש לי איזה כרטיס כזה, החזרתי אותה. אז תודה שמי שמחזיק תו חנייה ישן, יכול בהחלט להמשיך להשתמש בו. מה גילוי נאות?
גילוי נאות, עיתונאים מקבלים חינם תווי חנייה. זה גם חשוב להגיד.
אמרתי את זה, כן. אמרתי, תו חנייה שמגיע לי כעיתונאי. טוב. אייל חרטה?
יש לי שתי חרטות, אחת קצרה, אחת יותר ארוכה. אחת הקצרה היא שאליאני ברדה הערב המשחק נגד לבסקי סופיה, אמר במסיבת עיתונאים, אמיר גנח משתפר ממשחק למשחק. בדקתי, איך יכול להיות ממשחק למשחק? הוא נגד מכבי לא שיחק. ואז נגד פניבז'יץ' בית, שיחק. שבוע אחרי זה בחוץ, לא שיחק. ואז אתמול הוא כן, כאילו הוא משחק... פעם כן, פעם לא. אז איך הוא ממשחק למשחק משתפר? איך, כאילו, לא הבנתי את ההגדרה המילולית.
זה מזל שהוא לא אמר משבת לשבת.
כן, כאילו ממש, כאילו גם מה הוא משתפר בשש דקות? כשאתה אומר לו לעשות הגנה, לסגור את הכנף הימין שלהם, שבכלל הוא חלף, דרך אגב. השחקן המספר 27 של...
זאת אחרת הקטנה?
כן, אחרת הגדולה, אני ראיתי שלל דיווחים במיוחד. בערוץ הספורט בעיקר, אבל גם בכל מיני אתרים, על כך התקשורת, נקרא לזה התל אביבית, מדווחת בבעלה שהיו קרחות ביציעים בטרנר, שומו שמיים, ובערוץ הספורט אפילו הגדילו לעשות ואמרו שככה בדיוק גמר את דרכו רוני לוי, בגלל קרחות ביציעים, בגלל שהקהל לא בא. אז יש לי חדשות בשבילכם, חבורת מנותקים, תקשורת לא מחוברת, בשלל דוגמאות, במקרה הזה גם, 9,000 צופים במשחק של הפועל באר שבע שעולה כסף, כי חלקכם גם לא ידע שזה עולה כסף, אלא חדש שזה במנוי, זה מספר טוב, זה מספר מכובד להפועל באר שבע. אתם עוד חיים בעננה, באשליה של ה-16,000 והסולד אאוט בווסר בטרנר. זה לא מספרים שקיימים. נגד פיינורד הגדולה הביאו 9,000. אז נגד לבסקי סופיה הביאו 9,000, זה הישג, זה הישג. כל הכבוד לאוהדי הפועל באר שבע, ודרך אגב, משהו שלא קשור. 9,000 שהיו, היו הרבה יותר טובים, חיוביים, מעודדים, מ-12, 13 או 14 אלף שישנם. המעגל האוהדים של הפועל באר שבע בעת הזו, בשלב הזה של ההתפתחות של המועדון, השתפר משמעותית לעומת וסרמיל, הוא הוכפל פי 2, אבל הוא עוד לא מגיע למספרים של ה-12,000. 12,000 מנויים זה גם כן אשליה, זה כל מיני אנשים
גם אין 12,000 מנויים.
גם אין 12,000 מנויים, וגם מחלקת נוער, וגם מיליון דברים, וגם אני מכיר אנשים שקונים מנוי למקרה שהקבוצה תרוץ לאליפות, אז הם יכלו להגיד, הייתי במשחק נגד מכבי חיפה בפלייאוף. אני מכיר, יש לי כאלה אנשים בסביבתי הקרובה, נקרא לזה.
קרובים. טוב, עדי?
כן, מה זה החרטה הזה של יניב ברדה מדבר על הגיל הצעיר של אמיר גנח? אמיר גנח כבר בן 19, גיל שבו שחקנים מובילים קבוצות בכל העולם. ושי, אתה הכנת רשימת דוגמאות גם לדבר הזה, אתה רוצה לתת לנו כמה דוגמאות?
הנה, אסן מיטקוב, אני מקווה שאני מנחות את השם שלו, מספר 27 שקודם יאל הזכיר אותו, בלבסקי סופיה, בן 18. השוער שלהם, פלמן אנדרייב, שוער הנבחרת, גם הוא עוד לא בן 19. ואז בדקתי, אליניב בגיל של גנח, בגיל 19, כבר הייתה מאחוריו שנה כשחקן בוגרים.
והוא הפך להיות בעצם שחקן מוביל אחרי אותה שנה בקבוצה, ממש כן. מנהיג, בגיל צעיר.
כן, כן. טוב, אחרת שלי זה אייל סיפר לי אותה. הוא דיבר עם שני עיתונאים בולגרים שבאו לעשות כתבת צבע נראה לי מהיציא הדרומי, והם סיפר, הוא שואל אותם איך אתם נוסעים לשדה, אז הוא אמר לו נבוא בבוקר לתחנת רכבת בבאר שבע וניסע לשדה תעופה. אז הוא סיפר להם שזה חרטה, כי בשישי בבוקר אין רכבת מבאר שבע לשדה תעופה, ואם הם חושבים לעשות את זה הם יחמיצו את הטיסה. אז זאת חרטה, ואגב זה מזכיר לי שלפני זה שנתיים שלוש עלינו את הכתב משוודיה, מנורשופינג, שבא והתארח אצלנו בפוד, וגם הוא היה בשוק שהוא לא יכול לקחת רכבת, ופה ושם ובלגנים ו... אחרת הרכבת מבאר שבע לשדה תעופה. יניב, בינתך האהובה רק בבאר שבע, רק בבטומי.
טוב, אז רק בבאר שבע תועדה פציעת הששבש הראשונה בעולם.
תועדה, כן. יפה. עכשיו מפרגנים לעסקים מקומיים, עכשוויים, מיתולוגיים. אייל, מה אתה בחרת? סליחה, יניב, אתה קודם, מה אתה בחרת?
אני בחרתי דניס הישרדות. אתם מכירים את דניס הישרדות?
בוודאי.
כי אחרי השנים האחרונות, לשחקנים של הפועל באר שבע, צריך להיות איזשהו רף גבוה יותר. הם לא צריכים להבין רק בכדורגל, הם צריכים גם לדעת הגנה עצמית.
אוקיי. אייל?
אחלה, דניס הישרדות. אני כבר שבועיים שלושה מתאפק עם הבחירה הזאת של חנות מיני בוק, מי שמכיר, הייתה פעם בעיר העתיקה, חנות ספרים מיתולוגית, למי שלא יודע, היא סגרה לפני 3-4 שנים, הבנתי שהיא עשתה איזושהי הסבה, אחרי שהבעלים שלה הבינו שהם כבר לא מתאימים לרוח התקופה, ככה הם קראו לזה, כי שהייתה איזו כתבה באחד המקומונים, הם לא מתאימים כבר, כבר אנשים קונים פחות ספרים. אז הם התחילו, שינו אותם, סגרו, החליפו בעלים, או הילדים שלהם ממשיכים, שם אחר, זה כבר לא רק חנות ספרים, אלא חנות שמוכרת כל מיני דברים חוץ מספרים. אז בפרפרזה, כמובן, להפועל באר שבע, אנטוניו ספר, ולא רק בגלל משחק המילים בשם המשפחה, ספר, בוק, you know, פשוט לא מתאים לרוח התקופה שכולנו מצפים לה, אנטוניו ספר, אנחנו רוצים אליפות. אתה לא שחקן לאליפות.
הוא רק ספרון.
אוקיי, עדי?
אני לא רוצה להתייחס לעסק ספציפי, כי אם למדרחוב של העיר העתיקה בבאר שבע בשנות ה-80, 90 וגם אחר כך ביום שלישי אחר הצהריים, ככה בדיוק נראתה הפועל באר שבע ביום חמישי וככה בדיוק היא נראית עד עכשיו. עצוב, שומם ומייאש.
אגב, לדעתי זה עדיין ככה, בימי שלישי בעיר העתיקה יש עסקים שזה סוגרים, אני חושב.
כן.
קטע.
שווה תחקיר.
חוץ ממני, כולם חוץ ממני.
כן, אני... לא, מי שגדל בשכונה A יכיר את צעצוע צ'יקו במרכז הגשר, אז... צעצוע צ'יקו, למה? כי הפועל באר שבע צריכה לחדר הלבשה משחקי חברה חדשים, לא רק שש בש... יניב, מה קורה באימונים?
רגע, יש לי עוד אחת, אפשר?
כן.
זוכרים את הסקטלנד?
כן.
נראה לי שמישהו בגטבולג שם החליק על הראש. איך סלמני עדיין שחקן מבוקש?
אוי, נו, סול, יאללה, זהו, אתה כבר גומר אותו?
לא, אני גומר אותו, הסטטיסטיקה שלו גומרת אותו.
כן, לא כדורגלן,
חלוץ המקצוע שלו לכבוש שערים, לא כבש יותר
משני שערים. אז למה לא אמרת את זה כשהביאו אותו? למה לא אמרת את זה כשהביאו אותו לפה?
אתה יודע מה, כשהסתכלתי ואמרתי, וואלה, זה באמת, זה הזוי, ומישהו החליק על הראש, בדקתי איך זה שגטבול גם פוארת, רוצה שחקן כזה. אתה יודע מה המיקום שלו בטבלה?
מקום לפני האחרון.
בדיוק.
טוב. אני מאחל לו כל טוב, רק טוב.
גם אני מאחל לו כל טוב, רק לא באפל דבר שבע.
סבבה. יניב, אגב, יכול להיות שעוד איזה חצי שנה תגיד את זה גם על כלי מלא, שהוא לא... שמי שלוקח אותו נפל על הראש. מה רציתי להגיד? יניב, בוא תוביל אותנו להימורים.
טוב, אז השבוע רק עדי פגע בטקו. זה אומר שיש לנו שניים שמובילים את הטבלה, עדי ושי, עם שתי נקודות, אני ואייל נקודה. צמוד צמוד בינתיים.
טוב, בוא נאמר לסוף השעון 8 בערב יום חמישי. אני אומר 3-0 לבסקי סופיה. אייל, אתה...
3-0.
מה אתה אומר, אייל?
2-0
לבסקי.
1-0 הפועל באר שבע.
אמן. 2-0 הפועל באר שבע. טוב, תודה רבה. אייל, תוביל אותנו לפינתך של שירי האוהדים והשירים המקוריים, ובזמן הזו אני אגיד תודה רבה למאזינים.
אף פעם לא זוכר את השם של הפינה, אה?
מה השם של הפינה?
פלייליסט היציע.
פלייליסט היציע.
טוב, את השיר הבא אני לא חושב שצריך להציג, הוא ישן, ותיק, אחד, אפשר אפילו להגיד, סוג של המנון, הוא לא המנון, אבל הוא סוג של, אני אדום בלב בנשמה, ואחר כך גם ניפרד על רקע גרסת המקור של הרכב מודה, לא ידעתי בכלל את שם ההרכב הזה עד היום, לא היום, עד... לפני יומיים שלושה שהכנתי את הפינה, הרכב שנקרא שפט, בשיר S-Way. אתם כולכם מכירים את השיר, פשוט לא ידעתם של מי ששר את זה, נקרא שפט, או הרכב נקרא שפט, בשיר S-Way, מוצ'ו ממבו. אז בואו ניפרד על הרקע הזה, ונלך איתו ללבסקי סופיה.